עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב, יש לנו הרבה סחורה הערב. עורך ומפיק שר פלסטר, אחראית על השידור ב-103, אבישג אליסף שוסטר, ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין, האורחים בדיגיטל, ראוב מתתיהו ארגון, מיכל קדוש ומאורטה. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. אהלן יוני, ערב טוב.
אהלן, אהלן.
בואו נתחיל לרוץ לקראת המשחק הערב באצטדיון העירוני בחיפה. סגן ניצב חיים עזרד, מפקד תחנת חיפה, שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אתה מוביל היום כוח של כ-400 שוטרים בתפקידים שונים במשחק הזה. מה אתה יכול לספר לנו על הפריסה, על מה שאתה מצפה?
טוב, אנחנו ערוכים באמת עם קרוב ל-400 שוטרים ועוד 520 סדרנים ומאבטחים של מנהל האירוע האזרחי. אתם מכירים את הסיפור של הסגירה של הצפוני, ונכון לעכשיו אנחנו מבינים שכ-4,500 מהצפוני קנו כרטיסים בג'יי, שזה בחלק הדרומי, והם יושבים בסמיכות לפנאטיק של מכבי תל אביב. זה כשלעצמו מייצר טיפה חיכוך, ולכן אנחנו ערוכים, אנחנו חוששים מקטטות טרם הכניסה למשחק, לכן אנחנו ערוכים ממש כמעט בכל נקודה אפשרית שיכול להיות חיכוך בין הקהלים, ולאחר מכן אנחנו ניכנס לתוך המגרש, לא ליציעים, אנחנו נעמוד במבואות, ואני מקווה שיעבור בשקט, ואם לא יעבור בשקט ולא תהיה ברירה, אז אנחנו נצטרך להיכנס גם ליציעים, אנחנו לא רוצים לעשות זה ומקווים שזה לא יגיע לידי כך.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה מדבר פה רק על החיכוך עם מועדי מכבי תל אביב, ביציע הדרומי, כן. אפילו גם מחוץ למגרש אתם נערכים לחיכוך כזה, אבל מה עם העניין הביטחוני? מה קורה בעניין הזה? איך אתם נערכים? אנחנו במדינה שנוקד טרור, וזה, אתה יודע, כל התכנסות כזו יכולה להביא איזשהו גירוי לאיזה משוגע, ולזה אתם ערוכים?
אנחנו לפני שעה וחצי סיימנו דיווח שהשוטרים כבר פריסים, אנחנו עוד חצי שעה פותחים שערים. תראו, בתוך כל השוטרים יש פה 100 שוטרים שהם שוטרי סמ"ק, יס"מים, שהם מומחים לעסק הזה, הם כולם קיבלו תדרוך מפורט, הם כולם מצווים כבר לפני ההגעה ליציע פרוסים, ומצווים לשים לב לכל חריג, כשהשאיפה היא שאנחנו כבר מגיעים ליציע, כבר עברנו את כל מעגלי הבטחה, כולל בחניונים, בעליות במדרגות של סמי עופר, יש שוטרים שמוצבים כצופים צורקים ואמורים לזהות חלילה את המפגע, אז כולם תודרכו, גם השוטרי תנועה, כולם תודרכו לפקוח עיניים, אני מקווה שזה לא יפגוש אותנו, אבל אם כן, אנחנו נדע להגיב מהר ולהגיע לכל אירוע במהירות, זה בזכות הפריסה הגדולה והרחבה פה במגרש.
חיים, יש ברשת הפרדה בין שני הקהלים, רשת שמכבי חיפה דאגה להתקין, אבל מדובר בקטע דליק, האם יפקחו על הרשת הזו שוטרים או סדרנים ישישים שלא יוכלו להתמודד עם המצוקה הזו?
אני אסביר, הרשת פרוסה מהתקרה כאילו של היציאה,
נכון,
30 מטר למטה. משני צידי הרשתות יש עדיין הפרדה של שני גושים, גוש אחד לכיוון הפנאטיקס וגוש אחד לכיוון הקופים הירוקים, כדי שלא יוכלו להגיע אחד לשני, ואפילו שמנו יוטה שאפילו לא יראו אחד לשני, שלא יעצבנו אחד לשני. בין זה לזה פרוסים עשרות סדרנים ושוטרים במבואות בתגובה של דקה להיכנס לתוך היציאים. הרשת עצמה, במידה וחלילה מישהו ישליך אבוקה, אז היא יודעת להתפורר, פחות להידלק, ולמרות זאת אנחנו הכנסנו, מה שנקרא, חסר תקדים, אבל הכנסנו קבעית לאחת המנהרות שקרובה ל-CIA, עם צינור וכבאים.
השאלה אם אתם תשבו ביציעים בניגוד לתקנון, בניגוד למה...
לא, לא. אני אמרתי, שוטרים לא יהיו ביציעים, אנחנו נהיה במבואות.
למה לא? כי זה מקרה חריג. מעבירים קופים ליד הפנאטיקס. למה לא?
יש כאן מגבלות של חוק הספורט.
בסדר, אז אתה יודע, חוק זה דבר שאפשר לשנות אותו. נקודתית.
בסדר, א', יש כאלה אסכולות, יש כאלה שאומרים שצריך לפרוס ויש כאלה שלא. מבחינת חוק הספורט, מנהל האירוע האזרחי, צריך לנהל את האירוע. אנחנו הרבה פעמים רואים שכששוטרים עומדים בתוך היתים, הרבה פעמים, בלי שהם עושים כלום, הם יוצרים כאילו, האוהדים מחפשים אותם. העדפנו לנסות לשאיר אותם בחוץ. הכניסה שלהם היא תוך פחות מדקה, לתוך, הם מתורגלים בראש חץ להיכנס לתוך היציעים מהמבואות, למי שמכיר את סמי אופר, זה פחות מדקה. הם ייכנסו פנימה, אם לא תהיה ברירה, אם הסדרנים לא יסתדרו. לא יודע, אני לא צופה במשחקים כדורגל באירופה, אבל גם באירופה אתה לא רואה שוטרים. הכוונה שלנו שלא יראו שוטרים, ואנחנו מקווים שלא יהיה חיכוך, ושזה יקבל בשלום. במידה ויהיה חיכוך, אנחנו יודעים להיכנס מהר מאוד. אבל אני באמת, אני מבקש, אם אני כבר בשידור, להעביר מסר, שפנינו לא לימותים, אנחנו מקווים שזה אירוע ספורטיבי, שיהנו פה, יש פה רוב הקהל, הוא קהל של משפחות שמגיע נורמטיבי, ויש קומץ שתמיד מחפש את הפרובוקציות, ואני מקווה שהוא ידע למתן את עצמו וליהנות מאירוע ספורטיבי יפה.
סגן ניצב חיים עזרד, מפקד תחנת חיפה, ומפקד הכוח היום, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה,
הצלחה לכולנו. כן. יש שם שלושה משחקים, הפועל תל אביב מול הפועל באר שבע, 8:30 ספורט 2, מכבי חיפה כמובן עם מכבי תל אביב, 8:30 ספורט 5, ומכבי נתניה, בני סכנין, למקום הרביעי, גם כן, 8:30 בספורט 3, אנחנו נתעכב ונדווח על כל המשחקים האלה, כולל הכל מכל. כרגע אנחנו עם אלי יוחנה, יושב ראש ביתר ירושלים, אהלן אלי.
אהלן קוף.
יוני גם כן על קו השידור. סיימתם את העונה באמת בניגוד לציפיות, הכל הסתדר, שרדתם בליגה.
מה זאת אומרת בניגוד לציפיות?
לא חשבתי שתשארו בליגה אלי, עד שיוסי הגיע.
אני הייתי בטוח שנשאר בליגה.
יפה, אבל באמת סיום עונה, אבל אנחנו מדברים על העתיד הקרוב אלי, מה אתה צופה שיהיה? כי ראיתי באמת סטנוגרמה של הרעיון שלך ברדיו ירושלים, ואין כרגע בעלים לקבוצה, זאת אומרת, הוא רשום כבעלים, אבל הוא לא מעורב.
לא, בעלים יש לקבוצה, צריך לזכור שמשה חוגג הוא עדיין הבעלים, מבחינה פורמלית, מבחינה חוקית, אתה יודע, זה נכס שלו.
ברור.
אם יש כאלה שאוהבים את זה, ויש כאלה שפחות אוהבים את זה, אבל הוא קנה את ביתר ירושלים, ובהזדמנות הזאת לפחות, אני חושב ש... ואמרתי את זה גם ברדיו ירושלים, אני אומר את זה לכל אחד שגם מדבר איתי, אני חושב שיש גם הכרת הטוב, משה חוגג הכניס הרבה מאוד כסף לביתר ירושלים.
נכון.
הוא ניסה לעשות דברים, לפעמים זה לא הלך, לפעמים נעשו טעויות, לפעמים הדברים לא הלכו כמו שחשבנו שצריכים ללכת, אבל אני חושב שלא רק שלא צריך לבוא אליו בטענות, צריך להגיד לו תודה, ואני מקווה שימצא הסדר, שהוא הודיע שעוזב את ביתר, ימצא הסדר, שיכנס מישהו אחר במקומו. בסופו של דבר, הוא עשה את המקסימום שלו, לא תמיד זה הולך כמו שרוצים, וממשיכים הלאה.
השאלה אם אתה לא מוטרד שזה לא יסתדר כמו שחוגג רוצה, ואז ביתר ירושלים תתחיל את ההכנות לעונה הזו בצורה בעייתית מבחינה כלכלית, וכשיש בעיות כלכליות זה מקשה עליכם לאייש את הקבוצה גם אם חוגג לא ממש פעיל. כמה אתה מוטרד מזה?
אני חושב שכל מי שביתר יקרה לו צריך להיות מוטרד במידה מסוימת, כי נכון לעכשיו למעשה הכל די עומד. נכון שאנחנו אפילו עוד לא סיימנו את העונה, וצריך לומר את זה, אנחנו סיימנו את העונה באמצע מאי, בדרך כלל אנחנו סיימנו אותה בסוף מאי, כי היינו ברוב המקרים לפחות בחמש השפעמים מתוך השמונה שנים האחרונות בפלייאוף העליון, אז ביתר התחילה את ההכנות ביוני, למרות שאני חושב שצריך להתחיל את ההכנות במרץ אפריל, אבל היום זה הדברים לא ברורים, ואני אמרתי את זה, ואני אומר את זה לכל אחד ששואל אותי, ושואלים אותי המון על העניין הזה. אני באמת לא יודע, אני לא יודע, בינתיים יש כל מיני דיבורים, כל מיני גופים כאלה ואחרים, אבל לומר את האמת, אין שום דבר, לפחות לא מה שאני יודע, משהו קונקרטי שיכול לומר.
אז זה מביא אותי לשאלה, אבל אלי, שנייה.
לא, לשאלתך, אנחנו מוטרדים, אבל אתה יודע, צריך לתת לה זמן לעשות.
לא, אבל זה מביא אותי לשאלה שבה פתחת את הדברים. שאמרת שצריך להודות על הכרת הטוב. שמעתי אותך אומר, או קראתי אותך באיזשהו מקום, אתה יודע, עד שיש איתך איזו שיחה, אז אני קורא כל מילה, ואתה אומר שחוגג לא דיבר איתך כבר מספר חודשים.
הוא לא דיבר עם אף אחד.
אז בסדר, אז אני לא אומר אישית. אני אומר, איך אפשר להכיר טוב אם אתה ביוני מתחיל עונה חדשה ואתה לא יכול להכין אותה, אתה לא יודע מה קורה עם האיש.
ראה, בוא, לא צריך לסכם את התקופה שמשה חוגג רק בעונה הזו. צריך לסכם את הארבע שנים. הוא הודיע בתחילת השנה שהוא מתנתק, הוא מינה מישהו מטעמו, עורך דין איציק יונגר, שמנסה ועושה את כל מה שיש בכוחו כדי למצוא רוכש, כדי למצוא מישהו שיכנס לנעליים של משה חוגג. אתה צריך להסתכל על, 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 על הכלל, לא להסתכל על חצי שנה כזו או שנה כזו. הרי כשהוא התנתק מביתר, הוא התנתק מביתר כי הוא אמר, אני לא רוצה יותר להיות בביתר, אני מחפש קונה, והוא חיפש מהלך השנה. מה לעשות שלא היו קופצים יותר מדי, היו כל מיני שיחות כאלה ואחרות, גם איתי ברמה אישית, גם עם יצחק יונגר, הייתי שותף לשיחות זום כאלה ואחרות עם מועמדים פוטנציאליים. לומר את האמת, כל אלה שהציעו, כנראה או שלא היו רציניים מדי, או שקיבלו רגליים קרות, או שהחליטו להמתין לראות מה יקרה, אבל נכון לעכשיו, אין שום דבר שקורה, ואי אפשר להאשים כל בעל בית, ודאי לא את משה חוגג, שאין מישהו שיבוא להיכנס לנעליים האלה.
כן, אבל בוא נהיה פרקטים, אלי, בוא נהיה.
עד לא מזמן, רגע, שנייה קוף, עד לא מזמן, לא הייתה הצעה אפילו של 10 מיליון שקל.
נכון.
לא היו דיבורים. הייתה התעניינות, לקחו פרטים, התחילו לעשות...
איך אתה יודע אם לא דיברת איתו?
לא, אני מדבר עם איציק יונגר, הוא עורך דין איציק יונגר, הוא
נאמן שלו.
על הקונים, גם יצא לי לדבר עם קונים פוטנציאליים, יותר מאחד ויותר משניים, מה זה איך אני יודע? משה חוגג לא מעורב בניהול השוטף, יש לו את העניינים שלו עם יצחק יונגר, שהוא הנציג שלו לשם המחירה של הקבוצה, כי צריך לומר את האמת, יצחק יונגר לא היה מעורב בשום דבר בניהול השוטף. הניהול השוטף נשאר במועדון, תחתיי ותחת מוני ברוס ותחת חיים נבון, וככה ניהלנו את העניינים.
אבל תגיד לי דבר אחד, אלי.
לא הייתה שום הצעה קונקרטית.
אוקיי, עכשיו, אלי.
הייתה הצעה אחת בתקופה האחרונה, שאני מקווה שיהיה משהו שיצא
מי. אני רוצה אבל לשאול, קודם כל, אתה יודע, אנחנו מדברים פה, אמרת סוף העונה, אמצע מה, אתה מסיים את החוזה שלך. מה קורה?
נו.
אני שואל אותך, אתה מסיים, אני לא יודע מה מעמדו של מוני כמנכ״ל, חיים נבון החשב, ואתה ממשיך, אתה צריך להכין את הקבוצה, הרי אתה לא יכול...
אני מסיים את ההסכם שלי בסוף החודש הזה, פחות או יותר באמצע חודש הבא, בוא נאמר, אחרי שיגמרו התחשבנויות כאלה ואחרות. מה יהיה? אני אומר לך קוף, אני לא אומר את זה סתם, אתה מכיר אותי מספיק שנים, אנחנו לא יודעים, אני יכול להגיד, בשמי ובשם מה שאני יודע, אנחנו לא יודעים על משהו קונקרטי, אנחנו לא יודעים על משהו שקורה, יכול להיות שדברים מתבשלים, אולי להערה של יוני, יכול להיות שיש דברים שמתבשלים, שאנחנו לא יודעים, קשה לי להאמין, אבל אולי אתה צודק, אבל ממה שאנחנו יודעים, בינתיים, הכל עומד עד שלא יימצא מישהו שיכנס לנעליים של משה חוגג, כי אני שומע כל מיני דברים, אגב, ואני חייב להמשיך, גם אם לא שאלת קוף, מדברים על חובות של 60 ו-70 ו-90 ו-100 מיליון, אני לא יודע מאיפה אנשים ממציאים את המספרים האלה.
אז מה הם החובות?
אני לא יודע על סמך מה הם אומרים את המספרים האלה. אני נמצא בתוך המספרים, אני נמצא בתוך החוזים.
אבל יש לך, רגע, רגע, אלי, רגע, יש לך 34 מיליון, שזה המשטרה או הפרקליטות.
עזוב, המשטרה לא מעניינת.
אבל רגע, אבל תקשיב, לא מעניין את הבשת הכוח לקחת את הכסף.
תן לי לומר, עזוב מה אתה שומע משם ומה אתה שומע מפה. אתה שואל אותי עכשיו. אני נמצא בראש המערכת. מן הסתם אני נמצא בתוך המספרים, ואני, תאמין לי, אני יודע מה אני אומר. החוב שאומרים של חוגג, סינגולריטים או סינגולריטים, זה חוגג מול הרשויות. זה לא קשור לביתר ירושלים. החוב היום של ביתר ירושלים הוא נע בסביבות ה-25 מיליון שקל, מינוס, פלוס, ואם, ואני שומע כל מיני קולות כאלה ואחרים, שאולי יעבדו בתקציב מינימום. איך אפשר לעבוד בתקציב מינימום לפני שכיסית את הגירעון? אני אומר שאם לא יבוא בעל בית, או אפילו בעל הבית הנוכחי, או מישהו, או ארגון כזה או אחר, או גוף כזה או אחר, שידע לקסות את החובות ולהגיע להסדרים כדי שאפשר יהיה
לפתח. אז אני רוצה לשאול אותך משהו בעניין.
אז אני מוטרד מהעתיד של ביתר.
אני רוצה לשאול אותך משהו, שתי שאלות קצרות מאוד. אחד, האם הציעו לך לפני חודש וחצי לעמוד בראש קבוצה של אנשי עסקים לקנות את ביתר ירושלים מחוגג?
לא, לא,
התשובה היא לא. והשאלה השנייה, אתה בכלל רוצה להמשיך?
תשמע, אני כל כך מזוהה עם ביתר, אני שייך לביתר, אני
תדע... מה הערה לך בערוץ הספורט? לא הבנתי.
מה?
מה הערה לך בערוץ הספורט?
הוא כבר חמש שנים אחרי.
זה לא עניין של רע או לא, תשמע, לא, אני חמש שנים בביתר ירושלים, היו תקופות יותר טובות, היו תקופות פחות טובות, העונה הזאת הייתה עונה מאוד מאוד מתישה עם המתחים והעצבים, שבסוף בסוף לשמחתי נשארנו, אנחנו לא יכולים לזכור את העונה הזאת כהצלחה מקצועית גדולה מדי, ואני בהחלט עומד בראש, ואני מודע לביקורות שהיו, ויהיו עליי, וזה בצדק, כי אני עמדתי בראש המערכת, אבל צריך לומר את האמת, וביושר, מי שלא ראה מה קרה איתנו מתחילת העונה, ההכנות המאוחרות, הצירוף השחקנים בשלב מאוחר, הפציעות המטורפות שהיו לנו, היו לנו 5-6 פציעות של כל שחקן 3-4 חודשים, ואלו היו שחקנים שהיו אמורים להוביל את הקבוצה, ההתפטרות של קומן, העובדה שיוסי מזרחי הצטרף לביתר, ואני אומר לכם, אנסתי אותו לעשות את זה, הוא פשוט לא רצה, הוא אמר לי, בבקשה שחרר אותי מהעניין הזה, אבל לא היה אז כסף להביא מאמן ולשלם לו. ויוסי נרתם לעניין, ואני אמרתי זה גם ברדיו ירושלים, ואני חוזר על זה היום, אם היה איזשהו פרס שקשור לביתר ירושלים, פרס מפעל חיים הוא צריך לקבל ממילא, אבל בוודאי, אחרי ההשקעה שלו, והוא לא בן אדם שרצה את זה.
תגיד,
זה לא
קרה,
לא סלח, הבאנו את הבוקסיס, בסופו של דבר.
ומה יהיה איתו הלאה? אוקיי, מה יהיה איתו הלאה?
הייתה כש...
כל זה ידוע, אלי, כל זה ידוע, אבל מה יהיה עכשיו? אתה יודע, יוסי אבוקסיס לא מאמן זול, אני לא מדבר על השכר שהיה לו בבני יהודה, אבל זאת אומרת, אתה כרגע לא יכול לסכם עם מאמן, לא אתה, לא יונגר, לא אף אחד, כי אתה לא יודע, יפה, אתה לא יודע מה האמצעים שלך.
אף אחד לא יכול, אגב, גם אם משה חוגג ימנה עכשיו נציג מטעמו שיתחיל לנהל את העניינים, עד שימצאו קונה, אף אחד אין לו את האפשרות. כל זמן שיש את הגירעון הזה, אתה לא יודע איזה תקציב יהיה לך בעונה הבאה, אתה לא יודע אם אתה יכול להחזיק מאמן בסדר גודל של יוסי, וזאת תהיה בחייה, לא יודע אם לדורות, אבל בוודאי בחייה לשנים הקרובות אם יוסי לא ימשיך, כי ההתקרימות שלו היא פנטסטית בביתר ירושלים, והשילוב הוא מנצח, ביתר נשאר הליגה, הוא חזר לקדמת הבמה.
אם זה תלוי בך הוא ממשיך?
נסכם עם שחקנים שגומרים חוזים, כי אתה לא יודע כמה להציע להם, אתה לא יודע מן הסתם גם כמה לשלם להם, כי אתה לא יודע איזה תקציב יהיה. בגלל זה אני אומר, הדברים עכשיו מאוד מאוד לא ברורים, אבל צריך לחכות עוד קצת, עוד קצת סבלנות, רק עוד לא סיימנו אפילו את הליגה, הליגה מתחילה רק באוגוסט, ואני מקווה שבחודש הקרוב יהיו התפתחויות לכאן או לכאן, כי אחרת...
לך יש דדליין? לגביך. אתה שם דדליין לגביך?
אני לא שם שום דדליין, אני לגבי ביתר ירושלים, וזה המקום היחידי בעולם, שאני לעולם לא דדליין, ולא אתנה תנאים, ולא אגיד כך או אחרת. אני מסיים את החוזה, חוזה של 5 שנים, חוזה יפה מאוד, תקופה ארוכה, ולפעמים צריך לסיים מה שהתחלת. אם אני צריך לעזוב, אז אני אעזוב. אני מקווה מאוד שהדברים יסתדרו, ואני אמשיך בביתר ירושלים, אבל אם זה לא יקרה, אז יבואו אנשים אחרים.
תסתיים העונה, אתה צריך להגיד לשחקנים מה קורה, זאת אומרת, הכל טוב ויפה, אתה ואחרים מחכים, אבל שחקנים
ש... אני אגיד לך, היום הייתה לנו התכנסות של כולם, סוג של מסיבת ציון, לא מסיבה, אלא התכנסות כן. בביתו של עוזר המאמן, ואכלנו אותו ושתינו אותו ואתה יודע, הרבה שאלות היו ושחקנים באים ושואלים אותי ואני לאורך כל הדרך, גם בעונה הזאת גם כשהיו קשיים בלתי רגילים גם כשהיה חוסר בהירות תמיד הייתי איתם אמיתי, תמיד אמרתי את האמת לא איפיתי שום דבר לא הפכתי שום דבר לברות אמרתי את הדברים כפי שהם לשמחתי הם קיבלו את זה וזה אחת הסיבות גם שהצלחנו יחד עם היכולת של יוסי ושל השחקנים לשרוד את העונה הקשה הזאת שלא הייתה הצלחה בלשון המעצה מבחינה מקצועית, לא היה לי תשובות לתת להם היום. אני לא יכול לתת תשובות, ואם שחקן שגם החוזה מחר יחתום בקבוצה אחרת, לא רק שאני לא אחס עליו, אני אבין אותו. לא רק שבביתר לא יחסו עליו, יבינו אותו. כי אנשים צריכים להסתכל על העתיד שלהם. אני מקווה שמהר מאוד נדע, או מי שלא יהיה בביתר ירושלים, ידעו לתת תשובות לאנשים שגם
הוא חוזה. אבל
בואי נדבר, בואי נדבר.
השאלה היא, אתה יודע, מועדון כדורגל במיוחד, השם המשחק שלו זה יציבות. אתה יודע, פחול ראייה לשנה קדימה. לא חמש שנים.
יוני, תסלח לי, אני לא ציני, אבל לא גילינו את אמריקה. גם בשאלה שלך לא גילית את אמריקה. ברור שמועדון צריך יציבות, וברור שזה האידיאל, וברור שזה היה נכון וטוב, וכולם היו מבסוטים, שהעתיד היה ברור, שיודעים מה התקציב, גם אם הוא תקציב של מיליון או 20 מיליון, אבל שידעו מה קורה, ידעו מי נשאר, מי הולך. ברור שזה הדבר האידיאלי, וזה אולי הדבר הכי חשוב בקבוצת כדורגל, ובזה אני מסכים איתך. אבל מה לעשות? זה עובדה, זה המצב עכשיו. אנחנו בשיחה הזאת בוודאי לא נוכל לשנות את זה. נצטרך להמתין, כולם יצטרכו להמתין כמה שבועות, כדי שהדברים יתבהרו.
השאלה שלי, אבל אלי...
יש דיבורים עם גוף כזה או אחר, אולי אחד מאלה שיש איתם שיחות, ייכנס לנעליים של משה חוגג, ייכנס את החובות, ויחליט מה הוא רוצה לעשות בבית ירושלים.
כן, זה כנראה מיליארדר שרוצה לחזור להיות מיליונר, אבל בוא באמת דבר איתי עכשיו בבישור, במישור הפרקטי. אתה יודע, ביתר לא קונים מנויים, הייתה שנה אחת שגם אתה היית, שרכשו 8,000 או טיפה יותר מנויים. עכשיו צריך את הנזילות הזו. אתם הולכים לפנות קודם כל הקהל שירכוש מנויים כדי שתהיה נזילות של לשלם שכר לפחות בחודשים הראשונים?
קודם כל אני לא מסכים איתך בדבר אחד, כי בשנים האחרונות, עד העונה הזאת, בתר, גם בעונה שלפני העונה הזאת, בתר מחק משהו כמו 8,000 ו-9,000 מינויים, בתורנות קודמות 7,000 ו-8,000.
זה מספרים, אתה תשמע, להפועל תל אביב יש יותר. אני לא מדבר איתך על מכבי חיפה, מכבי תל אביב,
באר שבע. אבל בהכנסות, תאמין לי, בהכנסות בגדול, אנחנו יותר גם מהפועל תל אביב. אצלנו זה אולי מתחלק אחרת, יותר מהכנסות ממשחקים, עצם ממנויים, וזה דבר שהיינו מאוד רוצים לשנות. אבל
אגב, ינקלה שחר אמר שהוא לא מתלהב ממכירת, ינקלה שחר אמר לא פעם שהוא לא מתלהב ממכירת מינויים, הוא מתלהב ממכירת כרטיסים, ואתה אומר שסך כל ההכנסות שלכם הוא לפעמים עובר את זה של הפועל תל אביב, למרות שלא מוכרים מנויים בכמויות.
נכון, כי ביתר יודעים למכור כרטיסים. אני מדבר לאורך שנים, לא שנה כזאת או אחרת. אבל העניין הוא שבסופו של דבר זה לא סוד שיש, אנחנו קוראים ושומעים כל מה שקרה עם מועדי ביתר מול משה חוגג, את ההפגנות שהיו בבית שלו, את התגובות כלפיו, ובעונה האחרונה, או לפני שהתחילה העונה הזו, זה היה זום, שאוהדים החליטו לא לקנות מנויים. בסופו של דבר, הם רצו לבוא נגד משה חוגג, אבל בעקיפין או במישרין הם באו נגד הקבוצה. לא שהם התכוונו, כי בסופו של דבר צריך לזכור שהאוהדים, אותם אוהדים שלא קנו מנויים, תמכו בנו בצורה יוצאת מהכלל בשלבים המכריעים של העונה, ואפילו נגד חדרה, במשחק לא חשוב, הגיעו 2,500 אוהדים, ואת זה אי אפשר לשכוח, ומזה אי אפשר להתעלם. אני מקווה שימצא הפתרון, שיהיה בעל בית חדש, או בעל בית אחר, כמו שמשה חוגג יציר, יבוא, ייכנס לנעליים שלו, ייכנס ויתחיל לנהל את ביתר, והאוהדים, וברובם, יתחילו לקנות מנויים. אתה צודק, יוני, שלפעמים מכירת כרטיסים, אם יש לך הבטחה, עם אחר מספר מסוים, זה יותר טוב ממנויים, אבל מנויים זה בסיס לקבוצת כדורגל. זה מכניס משהו כמו 9-10 מיליון שקלים, שאתה יכול להתחיל לזוז, פלוס זכויות שידור, פלוס ספונסרים, אתה יכול להגיע לתקציב לא רע בכלל, גם אם לא מכרת יותר מדי כרטיסים. אבל כל זה יקרה כשהאווירה תהיה נקייה, כשהאווירה תהיה טובה, שאולי יהיה בעל בית חדש, והאוהדים שנרתמים והגיעו ותמכו ברגעים הקשים, יירתמו ויתמכו מהרגע הראשון ויקנו גם מנויים.
מבחינת המנהלת, במהלך העונה הם סייעו לכם בהלוואות על חשבון עונות הבאות?
לא, בוא, המנהלת, קודם כל אני חייב להגיד יותר ממילה טובה, גם למנהלת וגם להתאחדות, וגם לכל הגורמים, שבאמת היה רצון אמיתי והייתה עזרה בלתי רגילה, לא תמיד התבטא ביותר מדי כסף, אבל יש דברים שלפעמים שווים את אותו כסף שביקשנו, הייתה תמיכה, לא הייתה עזרה גדולה מדי, אבל כשביקשנו, מה שהמנהלת יכולה הייתה לעזור, הם עזרו, מה שההתאחדות יכולה הייתה לעזור, הם עזרו, וזה אחת הסיבות גם שהצלחנו לצלוח את החודשים האלה, מינוס 25% שיצטרך להיות משולם בעונה הבאה, ושוב, זה גם חלק מאותם חובות, חלק מתקציב, מי ישלם את החובות האלה, מתי ישלמו החובות האלה, יש הרבה דברים לא ברורים, ובגלל זה אני חוזר על עצמי אולי כמו טוקי, אבל אני אצטרך לחכות משהו כמו כמה שבועות, ובתקווה שיהיה פתרון לבית הירושלים.
אז זה מחזיר אותי לקטע של דדליין, אלי, כמה שבועות.
אין לי,
רגע, אבל לא, לך לא, אבל לבקרה התקציבית.
לא, גם לבקרה התקציבית.
אבל הם צריכים לאשר את הקבוצה.
אבל צריכים לאשר אותה לפני תחילת הליגה.
נו, מתי מתחילה הליגה? מתי מתחילה הליגה?
באוגוסט.
נו, באוגוסט, אתה עכשיו באמצע מאי.
כל הקבוצות מתחילות להגיש תקציבים ומתחילים להגיע לבקרה התקציבית, יש חלקם רוצים לתת לכל ההרכבים לשחק בגביע הטוטו, הסוגרים את הדברים כבר בתחילת יולי, ויש קבוצות שמחכות את הרגע האחרון, אנחנו מכירים את הסיפורים של שחקנים שלא עברו בבקרה ולא יכולים לשחק בגביע הטוטו, מחכים ממש עד הרגע האחרון, ואם באוגוסט לא יהיו פתרונות, אז מן הסתם, בקרת התקציבים, לא תאשר תקציב כזה או אחר, לא תאשר שחקן כזה או אחר, גם לא תאשר בעל תפקיד כזה או אחר. לבקרה תהיה משמעות מאוד מאוד גדולה, כמו שהייתה בשנים קודמות, והפעם, אתם יודעים איך זה, מי שנכווה ברותחים...
הפעם הם ירצו ערבויות חיות.
נכון, והבקרה היום תרצה ערבויות אולי יותר גדולות מאשר מכל אחד אחר, אבל אי אפשר לומר שהם לא צודקים, כי ברגע שיש בעיה ואתה צריך להוריד 25% משחקנים, הבקרה תשתדל לא להגיע למצב הזה. אבל כל התשובות האלה, לצערי, ולא רק לצערי, לצער הרבה אנשים, אני לא יכול לתת ברגע זה, אני לא חושב שיש מישהו שיכול לתת.
אבל אם הבנתי אותך נכון, אלי, אם הבנתי אותך נכון, החובות, מה שאמרת בתחילת הדברים, הם עומדים על 25 מיליון שקל, נכון?
משהו בסגנון.
זאת אומרת, איש עסקים שרוצה לקחת את הקבוצה ולהעמיד תקציב של 25 מיליון לשנה הבאה, צריך להביא איתו 50 מיליון. התחייבות לפחות לחמש.
רגע, אבל 25 מיליון, אם במידה, הכל יסתדר עם, עם יונגר ועם משה חוגג, והם יסכימו לדבר כזה או אחר, הרי אתה צריך לשלם על ביתר ירושלים. מה אתה רוצה לקבל את ביתר ירושלים בחינם? בחינם, תאמין לי, יש קופצים מפה עד הודעה חדשה. אני אביא לך שורה של 1,000 איש. יהיו מוכנים לקחת את ביתר בחינם. ביתר זה מועדון חזק, זה מועדון גדול, ואם מישהו רוצה, הרי אם מישהו יכסה את החובות, הוא יחליט על גובה התקציב, הוא יכול לעשות תקציב של 25, הוא יכול לעשות תקציב של 60, הוא יכול לעשות תקציב של 200, אף אחד לא יכול למנוע ממנו את העניין הזה. אבל קודם כל, בראש ובראשונה, צריך לדעת להתחיל עם מינימום התחייבויות לעתיד. אגב, לא קורא לזה חובות, כי חלק מהדברים אתם צריכים להבין, חלק זה חוב, חלק גדול זה התחייבויות, שלפי אחוזים עוד לא הגענו לשלבים שצריך לשלם אותם. אני אתן לדוגמה ירדן שוע. אנחנו חייבים עוד כסף על ירדן שוע, אבל התאריך הבא של התשלום הבא, יש עוד שני תשלומים עליו, אבל התאריך הבא הוא בעוד חודשיים נדמה לי. כלומר, אנחנו עדיין עומדים בהסכמים. אז יש הבדל בין חובות להתחייבויות, חלק זה חובות, כמו ה-25% שהורידו עכשיו מכל העובדים והשחקנים, וחלק זה התחייבויות.
אבל מה אתה עושה למשל עם חובות באמצעות המוסדות של וופה, כמו קונטה למשל ואחרים?
אם ביתר ירצו להשתתף בגביע אירופה בשנים הבאות, הם יצטרכו לשלם את החובות.
לא, אתה יכול לקבל, אתה יכול גם לקבל פסק דין ללא שום קשר, מה זה?
לא, יש לנו כבר פסק דין נגדנו מול קונט, שעזב אותנו וטבע וזכה בפסק דין של משהו כמו 600,000 שקל, אבל אין ספק, זה גם חלק מה-25 מיליון, ולקחנו בחשבון, בגלל זה אני אומר, זה עדיין לא חובות, לקחנו בחשבון גם שחקנים ששחררנו בינואר, זה בתוך ה-25 או ה-26 או ה-24, אני לא צריך להתחייב על השקט, אבל זה כבר בתוך החובות, צריך להבין את זה, וברגע שיהיה הסדר ויהיה בעל בית, כן, כל בעל בית שלא יהיה בביתר ירושלים, יצטרך לשלם כספים, או להגיע להסדרים, שכולם יהיו מרוצים.
אלי, שיהיה רק טוב, המון תודה.
תודה לך, קוף, תודה יוני, ביי.
שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מכבי חיפה, 8:30, מכבי תל אביב, עידן לי בשופט. מי בעבר כן? אני מחפש את הפרטיות.
לא יודע מי בעבר.
טוב, מה קורה בחיפה? מה שראינו בבאר שבע... זה לא היה מה שנקרא סימן לחגיגות, השבוע ינקלה שחר גם ירד לחדר ההלבשה, וביקש לשחקנים לחזור לעצמם, מה צפוי לקראת הערב?
כן, שבאמת זה כבר פעם שנייה בתוך שבועיים אולי שינקלה מגיע לאימון ומדבר עם שחקנים, אז זה בהחלט משהו שנדיר, וזה מראה רק שבאמת מכבי חיפה בתקופה לא טובה, אבל ברק בכר מבקש מהשחקנים, בואו נשים הכל בצד, תקופה לא טובה, את המשחק באר שבע, יש לנו 90 דקות, באמת לקחת אליפות בזכות עצמנו, זה לא מעניין מה באר שבע תעשה, וברק בכר מזכיר גם לשחקנים שכל פעם, בשנתיים האחרונות בכלל, שהם היו עם הגב לקיר וכבר התחילו להצפיד אותם, אז הם נתנו משחק גדול, וזה גם מה שהוא רוצה עכשיו.
כן, אבל אתה יודע, השאלה זה ש... ינקה לשחר יורד למגרש שהקבוצה בפור, סליחה, לחדר הלבשה, ואומר את מה שהוא אומר שהקבוצה בהפרש של שישה שערים, זה אני חושב סוף כל סוף הפנימו במועדון שחודשיים הקבוצה הזאת לא פוגעת. בוא נגיד שאם לוקחים את השלושה חודשים האחרונים, מכבי חיפה, אני לא יודע אם מגיעה לפלייאוף העליון, וזה מה שמדאיג את ינקה לשחר. האליפות תהיה, אם לא הערב, היא תהיה במשחק הבא. היא תהיה, לא מוחקים שש נקודות כשנשאר תשע בקופה. השאלה, אם זה מביא איזושהי מחשבה לגבי כמה שחקנים לגבי העונה הבאה, כבר עכשיו.
חד משמעית זה מביא לעונה הבאה, ומכבי חיפה הבינה במיוחד, כי זה לא עכשיו, זה לא התקופה האחרונה שאתה אומר, כמו שאתה אומר, זה מהמשחק מול אשדוד, מכבי חיפה לא הציגה עדיין משחק שאתה אומר, וואו, איזה משחק היא הציגה. אז חושבים על עונה הבאה, ומכבי חיפה תתחזק עונה הבאה לפחות בשלושה שחקנים שאתה יודע, שזה שלושה שחקנים בכירים מבחינתם, גם זרים, גם או ישראלים, ומכבי חיפה רוצה מאוד להתרענן עונה הבאה, היא מבינה שכבר הקבוצה היא די ילדים בזמן האחרון.
תגיד, אני חייב לשאול לך שאלה.
אגב, בבר כזה איתן שמואלביץ', בוא נאמר מבוא של שתי פרטיות ומעלה, כן.
אז אני רוצה לשאול אותך שאלה שקצת מטרידה, לא רק אותי, כי גם בדרך לאומפל וכל היום אני מסתובב הרי בחיפה, לא הבנתי מה ההתעקשות סביב נטע לוי. לא, אני לא מבין את זה, באמת, תרד לסוף דעתי, תגיד לי מה קורה פה.
יש שתי סיבות בנוגע לנטע לוי, האחת והעיקרית היא עלי מוחמד, ועלי מוחמד גם מבחינת עומסים וגם מבחינת יכולת, גם בירידה חדה, ככה שברק בכר מרגיש שעלי מוחמד אולי צריך התרעננות. והסיבה השנייה היא שבאמת במכבי חיפה, אתה יודע, אנחנו יכולים להסכים, יכולים לא להסכים, אבל כעובדה, ברק בכר מחזיק מאוד מנטע לוי, חושב שהוא חוזר לעצמו, כן חושב שהוא בקו של עלייה, וזאת ההחלטה שלו, אבל אפשר להתבקר.
או שאולי הדבר שלו, או שהדבר שיש שם סוג של אווירה של יאללה, בוא ניתן לו לשחק, שנמכור אותו בסוף העונה, כי בשנה שעברה הוא כמעט יצא.
שנה שעברה, אבל אולי הפצוע.
אני לא חושב ששלושה, ארבעה משחקים טובים של נטע יגרמו לקבוצות בחול, כרגע לקחת אותו אחרי עונה שהוא לא שיחק עם משהו הפצוע.
ואתה אומר לי במפורש שנטע לוי, הוא מחזיק ממנו יותר מאשר עלי מוחמד.
לא, 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 לא. אני אומר שבכושר, אני אומר שכרגע, שעלי מוחמד...
עלי מוחמד עם רגל קשורה ועין עצומה יותר טוב מנטע לוי בשיא הכושר שלו.
אז פה הוא מרגיש שהוא עמוס מאוד, גם השחקן עצמו אגב, היה משחק אחד שהוא נכנס 10 דקות, אני לא זוכר אחד המשחקים האחרונים, שהוא לא היה אמור לשחק בכלל, כי הוא באמת אמר שהוא מרגיש כבר עומסים על השרירים, אז לא אמרתי שהוא מחזיק יותר ממנו, אמרתי שהכושר הנוכחי הוא שהוא לא חושב שנטע נופל ממנו כרגע בעומסים האלה.
תגיד, רואי משפטי פותח בהרכב על חשבון ג'וש כהן, וג'וש כהן לא התאמן השבוע, כי היה חשש שהוא פרק את הכתף. אבל אתה יודע, השוער ראשון שהוא בנקר, גם אם הוא לא התאמן כל השבוע, הוא מתאמן באימון המסכם, יש פה משהו שמתרחש מאחרי הקלעים?
לא, הוא מרגיש כאבים, זאת הסיבה, כי נכון שהוא, לא, זה לא רק שהוא לא יתאמן, נכון שאין ממצאים, אבל הוא מרגיש כאבים, הוא מרגיש מוגבל בתנועה, ובגלל זה הוא לא משחק, אני מאמין שאם הוא לא היה מרגיש כלום, אז הוא כן היה פותח היום. לגביו, אם אתה אומר לגבי עונה הבאה, ברור שזה סוגיה, נגמר חלון העברות הנוכחי בארצות הברית, ככה שג'וש כהן לא יכול לצאת בחודשים הקרובים, עדיין הוא מנסה לחפש אופציות אולי לחתום בקבוצה ולהצטרף אליה איך שיפתח החלון, אבל מכבי חיפה תעביר לו איך שיסתיים העניין של האליפות, מהר מאוד תעביר לו שהוא חייב להחליט מיד, כי היא צריכה להתכונן גם לעונה הבאה.
יש זה וייס, יש לך הרכבים?
לא, עדיין.
אני רואה פה הרכב של... יש רק של מכבי חיפה, משפטי.
אז יצא תוך כדי, כן.
כן, משפטי, סם מנחם, שון גולדברג, בוגדן פלניץ', חוסי רודריגז, נטע לוי, מחמוד ג'אבר, שרי, דולף חזיז, עדין דוד, ועומר אצילי.
עכשיו, סם מנחם משחק בשמאל ורודריגז בימין.
כן, אין הפתעות בהרכב, זה מה שהיה צפוי לפי היום.
כן. על הכיפה, וייס, תודה.
תודה. תודה.
נדב טנטיפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בוא נתחיל עם מכבי תל אביב, הרכבים יהיה, הרכב יש, כי זה בסך הכל, אני מבין, הולך להיות
הרכב טלעים. לא, עדיין לא קיבלנו. עדיין לא קיבלנו את הרכב עם מכבי חיפה.
כן.
תרם. לא כזה קריטי.
כן, מה באמת...
אני מבין את מכבי תל אביב, קריטי לבוא ו... לא, שלא חגגו עליהם. מכבי תל אביב, בסופו של דבר, מה שאכפת לה, רק הם תחגגו עלינו.
אז שירדו מהמגרש בסיום המשחק אחרי 90 דקות בסוף מהר מהר ושלא יראו את החגיגות. לא הבנתי, כל קבוצה לא רוצה,
לא, הכוונה שלא יחגגו כאילו במשחק,
שלא יחגגו ב-5-0 או ב-3-0, זה הכוונה.
בואו שיעלו לאחד קודם,
נכון, ושמכבי חיפה תחקוק בשבוע הבא את העליפות שלה.
אז בסדר, אבל אתה יודע, זה גם מה שבאר שבע רצתה, ובסוף זה, אם כל קבוצה רוצה וכל קבוצה מצליחה, זה אומר משהו על מכבי חיפה בתקופה הזו, שהיא קבוצה חלשה.
כבר ניסו לצייר את מכבי חיפה כקבוצה, אחת הקבוצות הגדולות ביותר שהייתה. בטח אתה, יוני, שמכיר מכבי חיפה טוב מאיתנו, יודע שהיא לא באזור הזה, בטח לא מכבי
חיפה. ממש לא, היה... התקופה של ז'אוטאוטס ופרליה וקנדאורוב וכל החבר'ה האלה, נכון, זה לא הקבוצה, בוא, זה קבוצה שבחודשיים האחרונים, צריך להגיד את האמת, ביכולת הזו לא מתברגת בפלייאוף העליון. קבוצה חלשה מאוד, קבוצה פתאום שבעה, קבוצה שחסר לה את הרעב, ומכבי תל אביב, צנצי, רואה את זה, יכולה לנצל את זה, לא רק שהיא לא...
לא, לא שמכבי תל אביב אימפריה.
מכבי תל אביב שומרת על איזה סוג של רמה כמעט אחידה לאורך ה...
הרמה לא מספיק טובה, אבל יוני.
אחידה, לא מספיק אבל טובה. אבל בוא נגיד את האמת, עכשיו הרמה של מכבי תל אביב לא מספיק טובה, אבל היא משתווה לרמה של מכבי חיפה, צר לי על אוהדי מכבי חיפה ששומעים
אבל
אותנו.
אבל זו לי, אתה יודע, זה היתרון בליגה, אני גם בסופו של דבר, יש לך 36 מחזורים. אז יש עכשיו מכבי פחות טוב, מכבי תל אביב פחות טובה, מכבי חיפה, בשורה אתה רוצה להסתכל על כל העונה, מכבי חיפה, קבוצה טובה ביותר
בכדורגל
הישראלי העונה
הזו,
אין מה,
אתה יודע. כן, אתה יודע, לא מתווכחים עם מספרים, אבל אתה דיברת על לא לחגוג עליהם לראש. יש מצב שמכבי תל אביב לא צריכה לחגוג, רק צריכה לעשות את העבודה שלה. מכבי חיפה לא בשיאה, ומכבי חיפה יכולה להפסיד למכבי תל אביב בקלות. בקלות, זה לא משהו קשה.
לא
יודע, בכל זאת,
אבל יכולה להפסיד. בוא נגיד ככה, זה לא תהיה סנסציה, מכבי תל אביב מנצחת את מכבי חיפה. זה קרה למכבי חיפה נגד נתניה, וזה קרה לה גם נגד באר שבע במחזור האחרון, זה קורה לה.
וזה קרה לה גם נגד נוף הגליל, מה, ונגד הפועל ירושלים, נו באמת, זה קרה, מכבי חיפה השנה, היא קבוצה, עכשיו היא בירידה.
כן, אבל עכשיו, אבל הערב היא עולה למשחק כמו גמר גביע. היא עוברת אותו, אתה יודע, היא מנצחת במשחק הזה.
למה נגד באר שבע, זה לא היה משחק גמר גביע, היה?
כן, אבל אתה יודע, נכשלו, יש עוד גמר, יש עוד גמר. אתה יודע, זה הכל, קיבלו, קיבלו, בזכות היתרון קיבלו מחילה. מה זה, זה צנצי?
מכבי חיפה תזכה באליפות, זה לא משנה, מכבי תל אביב,
נכון?
בעיקר מתעסקת לקראת העונה הבאה, אמנם היא חברה, איך כתב קושנוב, ברית החיות לשעה, למכבי חיפה עם הסיפור של הפועל באר שבע, מאוד מעניין אותה, מעניין אותה שלא לא יהיה לאוהדים שלה בדרבי, אבל העיקר שיהיה ספורטיביות, ממש, אתה יודע, עמות המוסר הספורטיביים, אבל
לא, יש פה קודם כל, יש פה קודם כל גם את הקטע, אתה יודע, ששמחה לעד, אם הם יפסידו 2.5 מיליון הפועל, אתה מבין? זה גם קטע. וההתאחדות 10% מזה, אז בכלל, מה שנקרא, יורים כדור אחד ופוגעים בשני קורבנות. אנחנו מבינים את האינטרס.
אני חושב שמכבי תל אביב, קודם כל, האוהדים שלה. לא לדאוג לזה שלא יודעים שלה פה, לדאוג לאוהדים שלה.
צנצי, אנחנו מונעים כאן, אל תשכח דבר אחד, אנחנו מונעים כאן תמיד מאינטרסים של בעלי קבוצות, יושבי ראש קבוצות, עיריות, כל מיני דברים כאלה. כל זה, אתה יודע, באמת, האוהדים או הלקוחות של המשחק, זה פחות בכלבים.
קורפי, הרי שמיש גולדן ישב בטורונטו, הוא אמר, רגע, רגע, בואו, תחברו רגע למכבי חיפה בעתירה.
לא, אבל בשביל זה יש לו אנשים פה, תשמע, זה בסך הכל, אתה יודע, חוברים פה לטובת הרעיון, הרי אנחנו תמיד יש כאן, אתה יודע, מה שנקרא מסביב. המשחק הוא לא משהו. אז לא. המסביב.
המסביב תמיד יותר מעניין, אגב.
בוא נדבר על...
במיוחד שיש את הקהל של מכבי חיפה, צריך כן. להזכיר את זה.
ותמיד, אתה יודע, זה ברית החיות, זה חשוב מאוד. בוא נדבר על הקטע של הפועל תל אביב. היא מערכת היום את הפועל באר שבע, רק קהל באר שבעי, כ-3,000 אוהדים מבאר שבע רשאים להיכנס לבלומפילד. הפועל יכולה להתמודד בכלל עם באר שבע, כפי שאתה רואה אותה?
תראה, כפי שאני אומר את הפועל, יכולה עד ה-16 להתמודד עם באר שבע.
עד ה-16?
כשמגיע ל-16, אין לה מי שיכבוש.
אבל אין לה אפילו, אין לה אפילו בועט של שער שדה, כמו בפוטבול.
אחד משמעות, לא, אני אומר לך, באמת, כאילו, שלום אזולאי, החלוץ לא משחק שוב, ויואב תומר לא משחק, ואין לה פה היום שום חלוץ בקאדר אפילו, שיכול להיכנס לעניינים האלה, עם כל הכבוד לדוידה. אני ראיתי את הפועל נגד סכנין, היא הייתה בסדר גמור, אבל עוד פעם, עד ה-16. ב-16 אין מה לעשות, בקבוצת כדורגל, אתה יודע, זה כמו לואיס פרננדז, שיחקו מחצית טוב, אין דבר כזה, אין לה, היא לא יכולה להם על השער, הפועל תל אביב, אלא אם כן, לא יודע, זה פנדל, מצב נייח, אדי גוטליב בנגיחה מהקרת.
אתה יודע, במשחקים כאלה, צאנצי, שאתה צריך את הנקודות כדי להגיע לזכות בכרטיס לאירופה, אתה צריך לשחק, אתה יודע, פה זה לא אם יש לך חלוץ או אין לך חלוץ. אני אומר לך ממה שאני מבין, אולי אני לא מבין הרבה, אבל זה עניין של נחישות פה, באמת, זה עניין של כמה אתה רוצה לנצח.
אין לך חלוץ, אתה יודע, זה לא שנגיד החלוץ, זה לא נגיד יש לך אדוניו.
תשמע, מה זה אין לך חלוץ? בתעודת זהות של שחקן כדורגל לא כתוב שהוא חלוץ או קשר או מגן ימני.
אתה יודע מה? אז אני אגיד לך ככה, במנעד הכישרונות שיש שם בהפועל תל אביב, אין מי שיכול לכבוש שערים.
לא, דוידה לא יכול לכבוש.
דוידה נמצא, ועוד פעם, יכול להיות שערים לכבוש, אבל דוידה נמצא בכושר גרוע, חצי שנה הוא כבר לא פוגע. ואין דבר כאלה.
אז אתה אומר, באר שבע צריכה, יכולה להיות רגועה ולחכות למכבי חיפה.
אני לא חושב שרגועה יכולה להיות, אבל לא רגועה, אבל אני חושב שהיא עדיפה היום.
הפועל תל אביב יכולה לשחק עד ה-16 מצוין, והפועל באר שבע תשחק מ-16 מצוין, ואז היא מנצחת, ומכבי תל אביב מנצחת את חיפה.
גם לבאר שבע, גם לבאר שבע אין את הולנד. זה לא שההתקפה שלה, אתה יודע, כל משחק שבא, כל
וחצי.
יש לה כמה חבר'ה, אבל אני חושב שהיא עדיפה היום, היא עדיפה היום. אבל זה לא שאתה יודע, מגיעה מכונת שערים דורסת. אין,
אתה לא יכול להגיד את זה, אבל על המשחק בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, מי עדיפה?
מכבי חיפה, אני חושב ש...
לא, עדיין חיפה עדיפה, יוני.
למה? למה? אני ממש לא רואה את זה ככה. אולי בגלל הקהל. רק בגלל הקהל.
באים היום 25... לא יודע כמה, 20
אלף עודים. ההגנה של מכבי תל אביב, ההגנה של מכבי תל אביב שווה ספיגה של גול במשחק. אוקיי? אם יותר, אם אני אחלק את זה בזה, אבל כמו שאנחנו רואים אותם. ובוא נאמר שאם באמת הם יספגו היום אחד, אז יכול להיות שיספיק, לא יודע. אבל אנחנו יודעים מה הנתונים.
אתה אמור לפתוח כבלמים.
מי אמור לפתוח? נחמיאס ו?
סבורית ונחמיאס וג'רלדש עם דוידזה. אז לא יודע.
ואוסקר לא פותח?
אני רואה את מכבי חיפה חוגגת כבר הערב.
אוסקר פותח?
עוד לא יודעים, עוד אין הרכבים.
לא, עוד פעם, על פי מה שתורגל, אין עדיין הרכב רשמי.
כן. צמצי, נדבר. יהיה בסדר.
נדבר. תודה רבה.
אם לא תסלח...
איך תיקח?
אז גם אנחנו נתחיל במשחק המרכזי הערב, משחק שניצחון בו לירוקים יוביל אליפות שנייה ברציפות לטובת מכבי חיפה. מכבי חיפה פוגשת את מכבי תל אביב, והיא גם מערכת המשחק הזה, מכבי חיפה מקום ראשון, 72 נקודות, מכבי תל אביב במקום השלישי, 62 נקודות. ניצחון ביתי של מכבי חיפה, 1.65, תיקו 3.40, וניצחון חוץ של מכבי תל אביב, 3.65, הירוקים פייבוריטית גם לפי הווינר. יוני, אימור שלך.
אני הולך על 1-0, מגעיל למכבי חיפה.
שנותן אליפות, אז זה לא כל כך מגעיל.
לא, אתה יודע, אבל אחד, לא מוציא את הקבוצה לאיזה חמישייה כזאת, רביעייה, יאללה, חזרנו.
אנחנו לא בעידן הזה.
חזרנו לעצמנו, כן, לא, אנחנו לא בעידן הזה. קבי חיפה לא בעידן הזה, אני בעידן הזה.
טוב.
חיפה.
חיפה. אני הולך פה על טקו. אוקיי, נעבור למשחק נוסף במסגרת ליגת העל. המשחק הזה כמובן יבזול למה שקורה בין מכבי חיפה למכבי תל אביב. הפועל תל אביב מול הפועל באר שבע. הפועל תל אביב מקום שישי 46 נקודות. רוצה עדיין את הכרטיס לאירופה. הפועל באר שבע מקום שני 66 נקודות. כמובן תרצה לנצח ולקוות למעידה של מכבי חיפה. הפועל תל אביב מערכת ניצחון ביתי שלה 3.95, תיקו 3.35 וניצחון חוץ של הפועל באר שבע 1.60. קופמן, אימור שלך.
בש.
בש, אני מראש אומר שאני הולך איתך. יוני?
אני הולך על תיקו.
תיקו. תיקו זה היחס אגב, שני מרשים, המשחק... 3.35.
כן, שני המשחקים הקודמים בין שתי הקבוצות נגמרו בתיקו.
אוקיי, אז זה אולי יהיה סימן שמעיד לבאות.
רק שזה, בוא נגיד עם חיפה, כמו שאתה אומר, הולך בסיים בתיקו ובש בתיקו, אז מכבי חיפה אלופה.
בסדר.
כן, כן, אני אמרתי שחיפה מנצחת. העסק
נוטה לטובת מכבי חיפה, זה די ברור.
מה שלא יהיה, זה ייגמר באליפות.
כן, עוד פעם, השאלה באיזה מרזור זה יקרה.
נכון.
אסטון וילה, עברנו לליגה האנגלית, במפגש פיקנטי מול ליברפול, את אסטון וילה מאמן הסמל של ליברפול, סטיבן ג'רארדי, במקום ה-11 עם 43 נקודות. ליברפול ספגה מכה במאבק של האליפות לאחר תיקו מול טוטנהאם בשבוע שעבר, היא במקום השני עם 83 נקודות, סיטי מקום ראשון עם 86, וקוף, כמו שאמרת, הם גם שיפרו את היחס שערים שלהם לטובת ליברפול. בוא ניתן את היחסים. ניצחון ביתי של אסטון וילה 6.50, תיקו 4.50, ניצחון חוץ של ליברפול 1.25. יוני, בתור רואה ליברפול.
אני הולך על ליברפול, ליברפול, לא בקלות, אבל כן. ליברפול מנצחת.
אני הולך איתך, תנסה לשמור עדיין איזשהו סיכוי לאליפות, קוף.
אני הולך עם שלכם.
או, מפתיע, אתה הולך עם הגרמני.
מה לעשות?
ממש מפתיע. כן,
אבל הוא שם. תודה, לא אני הבאתי אותו לשם.
אתה גם לא תוציא אותו משם.
כן.
וליגה ספרדית, ברצלונה מול סלטה ויגו. ברצלונה הבטיחה את המקום השני פחות או יותר, עם 69 נקודות, מול סלטה ויגו מקום 12-40 נקודות. פה, גם פה היחסים ברורים לחלוטין, ניצחון ביתי של ברצלונה 1.30, תיקו 4.20, ניצחון חוץ של סלטה ויגו 5.90, קוף בקצרה, ביטול תורה.
כן.
יפה, אנחנו ניצחון ביתי של ברצלונה, אני חובר אליך, יונתן.
גם, גם ניצחון ביתי של ברצלונה.
תודה חברים.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
יוני, הנה פה סיפור בשבילך, אתה יודע, טום בריידי. הקורטבק של טמפה בפרש, חזר מפרישה, בכל מקרה הוא סיכם, כך מדווחים מארצות הברית של אמריקה, הוא כבר סיכם כי ביום שלאחר הפרישה, הוא הצטרף כפרשן לרשת הטלוויזיה פוקס, וירוויח כמה גרושים, אתה יודע, בין 20-25 מיליון דולר בעונה, שיהפוך אותו לפרשן בעל השכר הגבוה ביותר אי פעם. השאלה שלי אליך, למה לקבל מכות? אתה יודע, בגיל 45, אם אתה יכול לסגור את זה, אתה יודע, ולשבת בקורסה, ורק קשקש, כמונו. אנחנו לא מגיעים לשכר הזה, אבל בכל זאת.
באמת, אין לי תשובה. תשובה טובה.
מה אתה היית מייעץ לו? בתור סורי שמבין בכסף.
לקחת את הכסף וללכת.
ברור, לשבת בקורסה, עם החליף. לשבת בקורסה, עזוב אותך. טוב, בוא נתקדם. עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב. לפני שאנחנו מדברים על השינויים בפורמטים של הליגות האירופיות, כולל ליגת האלופות ומטה, מה שקורה בקונגרסים, שכל החליפות נפגשות, קודם כל על אהלן, הנורווגי שחותם במנצ'סטר סיטי, 375,000 פאונד בשבוע, פלוס בונוסים, עוד אחד שלא יגיע לשכת הרווחה בעירו.
כן, תראה, ארלינג הולנד, דיברו כל הזמן על, על ריאל או ברצלונה, סיטי כמובן, קבוצה לא פחות טובה, לא פחות עשירה, הליגה האנגלית יותר טובה מהליגות, מהליגה הספרדית, אבל אם להאמין למה שאומרים בגרמניה ובספרד ובנורווגיה, הולנד קצת פחד להגיע לריאל או ברצלונה, כי הוא פחד מהתחרות, בטח מאמבפה בריאל, והוא בוחר בליגה האנגלית, ששוב, היא הליגה הטובה בעולם, ומצד שני, אותה מנצ'סטר סיטי שפפ גוארדיולה לא היה צריך חלוץ, ושיחק שנתיים בלי חלוץ, וויתר על אגוארו וכו', פתאום כן מביא, תשמע, אולי פפ גוארדיולה ישנה קצת את שיטת המשחק שלו בשביל הולנד, בכלל לא בטוח, מבחינה כספית. כן, הוא היה מסודר לאיפה שהוא לא בא. צריך להזכיר, אבא שלו שיחק במנצ'סטר סיטי, שיחק בליץ יונייטד, שיחק במנצ'סטר סיטי, אבא שלו יגזור פה קופון, הוא הסוכן שלו אחרי שריולה, הוא היה חצי מהעניין גם לפני זה, אבא שלו הולך לגזור 30 מיליון יורו או פאונד, אני לא בטוח.
כן, יש שם הרבה גניות.
אז הכסף נשאר במשפחה.
השאלה, אתה יודע, אם זה לא בסוף רק הכסף, והולנד הלך בגלל הכסף הגדול שמובטח לו, ובגלל כל שורת התנאים שנתנו לו והסכימו.
זה לגמרי גם, אבל אי אפשר לבוא בתלונות, תראה, הוא לא הלך לליץ יונייטד שהוא אוהד אותה, ונולד בליץ, גם אם הייתה משלמת לו, כמו שסיטי משלמת לו, לא היית, אולי הלך לשם, כי לא היה לו שם אתגר מקצועי,
ברור.
הוא בכל זאת הולך לאלופת אנגליה, ליגת אלופות, כמה השחקנים הכי טובים בעולם, המאמן מהטובים בעולם, אז, אבל אין ספק שהכסף פה מדבר, וזה חלק מהכדורגל היום,
כבר,
כבר לא מעט שנים, אתה יודע, אם לך היו הצעות כאלה מכמה קבוצות גדולות, יכול להיות שגם אתה היית הולך על הכסף.
עכשיו, אמרת קודם,
לא יכול להיות, בטוח.
שנייה, יוני. אמרת שהוא פוחה מתחרות עם מבפה בריאל, מבפה יגיע לריאל או יישאר אצל הצרפתים?
לא שמעתי.
אמרת מבפה בריאל, הוא כבר חתום, הוא מסוכם או שהוא נשאר אצל הצרפתים?
לא חתום, אבל תראה, יש שם מאבק בין אבא שלו לאמא שלו, אם להאמין לעיתונות בצרפת, אבא שלו רוצה ריאל מדריד, אמא שלו רוצה שהוא יישאר קרוב הביתה וישחק בפריז, הכסף, שתיהם מציעות הרבה מאוד כסף, מבחינה מקצועית ברור לו שהוא צריך להגיע לריאל, הוא נראה בימים האחרונים במסעדות בריאל עם כמה מהחברים שלו במדריד, אני חושב שבסופו של דבר הוא יבחר באתגר המקצועי, שוב, זה לא שאין כסף בריאל מדריד, הוא צריך לשחק, סן ז'רמן עם כל הכבוד ראינו מה, עם נאמר ועם מסי, מה היא שווה.
לא, זה יהיה שילוב, גם ריאל וגם הרבה כסף, זה לא יהיה
בין... אז אני אומר, בדיוק.
חבל חן הזמן.
מה?
בדיוק, אז כנראה שהוא יגיע לריאל מדריד בקיץ, בוא נגיד שהסיכויים הם גבוהים מאוד.
טוב, עכשיו בוא נתמקד באמת בוופא, אתה יודע, באמת כולנו בטוחים שבעקבות השינויים בפורמט, מתישהו ב-2037 גם ישראל תהנה ממנו, והאלופה שלנו תגיע לבתים בגלל כל מיני שיבוצים וגמחים.
קודם כל צריך להגיד שמ-2024 בעצם לא יהיה בתים.
כן.
ליגת האלופות תוגדל ל-36 קבוצות, אבל מה שנקרא שיטה שוויצרית, קצת כמו בשח ובמקומות אחרים, זאת אומרת, משחקים לא כולם נגד כולם, זה לא ליגה אמיתית, ישחקו, בהתחלה דיברו על 10 משחקים, עכשיו מדברים על 8 משחקים.
לא יעמדו, לא יעמדו פשוט, הקבוצה גדולה פשוט אין להם את הלוז להתכונן לשני משחקים.
רגע, לא הבנתי, איך זה הולך להיות? 8 משחקים לכל קבוצה?
8 משחקים, היום אתה משחק 6, אבל אתה משחק נגד 3 קבוצות בבית אחד. אתה משחק נגד 8 קבוצות, יהיו רמות, זאת אומרת, נגיד מכבי חיפה לצורך העניין, אם תעפיל, תשחק נגד 8 קבוצות, 2 מדרג מסוים, 2 מהדרג השני, 2 מהדרג השלישי, קבוצה אחרת, יובנטוס, תשחק נגד 8 קבוצות אחרות, אולי, או חלק אותו דבר, גם 2 מהדרג הראשון, 2 מהדרג השני וכולי.
בסופו
של 8 משחקים תהיה טבלה, ש-16 הראשונות יעלו לשמינית, או בעצם 8 הראשונות יעלו ישר לשמינית, ויהיה פלייאוף, יגדילו ל-36 כאמור, כש... הליגה הצרפתית תקבל עוד מקום, המוקדמות תקבלו עוד מקום, ופה ישראל אולי, וגם עוד שתי קבוצות יגיעו לפי הדירוג של אותה שנה, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים נגיד על השנה הנוכחית, אנגליה והולנד הם הליגות הכי מצליחות בעונה הנוכחית, אז בעונה הבאה, אם הפורמט היה מתחיל בעונה הבאה, אז אנגליה והפרמייר ליג והליגה הולנד תקבלות נציגה חמישית ושנייה בהתאמה אוטומטית.
זאת אומרת ש... אגב, זה שינוי טוב, זה שינוי שיכול לעזור לחלק.
זה שינוי שמנסה, אתה יודע, לשמור בין ליגת האלופות בפורמט מסוים לבין אי הקמת הסופר ליג. צריך להתווכח על זה. בוא נגיד שהיה צריך לשנות כי הפורמט הנוכחי עבר זמנו.
בוא נדבר על הליגה האירופית ואחרי זה על הקונפרנס ליג שמעניינת הרבה יותר אותנו.
בעצם משנים, זאת אומרת, גם סוג של שינוי יותר קטן, מבחינת הקונפרנס וכולי, ימשיכו לשחק בשיטה די דומה למה שקורה היום. צריך להזכיר, ישראל, אלופה ישראלית, תמשיך לנסות להיכנס לליגת האלופות מהסיבוב השני, אבל כל הנציגות האחרות, זאת אומרת, אם האלופה תגיע, מה שלא קרה כמה שנים טובות, היא תגיע, אבל אם לא, היא תיפול האירופית, יש לה קונפרנס, הקבוצות האחרות, מחזיקת גביע, מקומות 2-3 או 3-4, תלוי כמה עונה, יקחו לקונפרנס, והקונפרנס ליג, עם כל הכבוד להצלחה היחסית שלו בעונה הראשונה שלו השנה, ועדיין פחות כסף, פחות מעניין.
למה? השנה זה היה שווה לליגה האירופית, בעונה הנוכחית.
תשמע, זה פחות חשיבות, זה היה שווה מבחינה כספית. שוב, אתה יכול להתווכח, זה היה יותר מוצלח ממה שחשבו, אבל עדיין, בטח שיהיה לך יותר משחקים, יהיו עוד 80 משחקים בליגת האלופות, יהיו עוד קבוצות בליגת האלופות. ליגת האלופות תקבל עוד פוקוס ועוד כסף, הקונפרנס ליג זה לפלבן, אין מה לעשות.
עכשיו, כל זה כדי לנצח את היוזמה של הקבוצות הגדולות באירופה?
כל זה לדחות את הקץ, כי בסוף או שיצאו שינוי רדיקלי מאוד, או שתהיה סופרליג.
מה זה שינוי רדיקלי?
איזה שינוי עכשיו הם רוצים לעשות? כבר עשו את כל השינויים שאפשר?
זה בעיה. עושים את השינויים, כי אתה לא יכול לזרוק את ישראל או את מדינות כאלה לגמרי מצד אחד, ומצד שני זה לא מספק את הקבוצות הגדולות שאתה רואה שרוצות סופרליג, ועדיין הסופרליג
אני אגיד לך למה, כי הקבוצות הגדולות רוצות סופר ליג, כי נמאס להם מהסקנים של וויפה.
לא, הם רוצים קרוצות כסף, יוני.
נכון, זה מה שאני אומר.
הם לא רוצות לחלק את הכסף לקטנות, אבל וויפה,
הרי בדרך הם גוזרים קופונים כל ההסקנים שם.
בסדר, אבל וויפה,
הרבה כסף הם לוקחים לכיסים שלהם.
זה לא לכיסים, אתה גם לכיסים. אתה מגזים.
יוני, אתה עוד פעם אומר, אתה עוד פעם בא בתלונות לוויפה, אתה צריך להבין שוויפה הם הרשעים הקטנים פה ליד, זאת אומרת, זה לא שהם לא מושחתים, והם לא לוקחים כסף, והם יש בעיות.
כן.
אבל הם הרשעים הקטנים ליד מי שרוצה להפוך את הכדורגל למשהו שהוא מועדון סגור, לעשירים בלבד.
אם יש סופר ליג, זה אומר שלמשל קבוצה ישראלית בקונפרנס ליג, לא מקבלת את אותה רמת פרמיה.
אם יש סופר ליג, זה בעצם כמו היורו ליג בכדורסל, ליגה פרטית,
אי אפשר להיכנס אליה. חצי
סגורה או סגורה.
ישיעו איזה ארבע מקומות.
גם לא בטוח, וזה בעיה.
עוזי, על הכיפה, כמון המון תודה.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
חזרנו. אושקדי, וואלה. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב חברים, מה שלומכם?
אנחנו חיים בצניעות, אני מקווה שגם אנטי זיזיץ' שנפצע אתמול פעמיים חטף, פעם אחת מחברו לקבוצה בטעות קינן אבנס, מרפק ואחר כך נפל ונחבט בצד האחורי של ראשו, בלה את הלשון 3:40 למחצית, והיו שם רגעי דרמה לא מעטים.
כן, היה בהחלט לא נעים כל הסיטואציה שם. שמע, להגיד לך ש זה באמת שנייה, זה באמת סוג של תקנת חיים מה שהיה שם, עם הפרמדיקים, יש פרמדיקים בכל אולם, אבל זה לא הפרמדיקים הם אלה הראשונים שהוזקו, אלא הרופאים, אי אפשר לדעת מה היה קורה אם זה נמצא באיזה משחק נוער או משהו כזה, זה יכול להיות הרבה יותר גרוע, אבל העובדה שניגשו וניצלו בו כל כך מהר באמת, תצוות המצב שלו, אנטי זיזיץ' בסדר גמור עכשיו.
מה זה בסדר גמור? מדרמה?
הוא לא בסדר גמור שהוא יכול לשחק, כן?
אבל כן, אבל הוא מה שנקרא כבר לא מתלוצץ עם רופאיו, לא קשיר למשחק, אבל חייב לנוח, וכמה ימים ינוח.
ינוח, שבוע.
אני מבין שבסדרה הראשונה מול הפועל...
הוא לא. אלן קטי עשתה מאוד מאוד גדולה. עשתה מאוד גדולה מבחינה... זה שמכבי מוותרת על... על זר בשני המשחקים הראשונים, כי לדעתי גם שיש גם לא יכול לצבור לצחק השני. אבל במקרה כזה, טוב, שמכבי החליט שהיא רושמת את ריינולד, ונגיד את ג'יז'יץ', ומבטרת על שחקן בעמדה אחרת, אז היא כן יכולה, אבל זה לא יקרה. כמו שאני מבין, ריינולד בפנים, מכבי לא יכולה להרשות לעצמה להסתבך בסדרה הזאת עם הפועל תל אביב.
כן.
בוא נגיד שאם היו מנצחים את המשחק ומשחקים עם גלבוע, הם היו הרבה יותר רגועים, יש שם לחץ עצום מהעובדה שפוגשים את הפועל תל אביב עכשיו.
המאזן בינינו 0-3 בעונה הנוכחית.
ואני אוסיף שלא בצדק, כי אם מכבי תל אביב רק את הפועל תל אביב מאז שהם נפגשו פעם אחרונה, הם לא יצטרכו כל כך לחשוש.
נכון, כי הפועל באמת ירדה ברמתה, וגם ג'קוב אנד בראון נפצע, ו...
בוא נגיד שהם שירים, הקנון של הפועל התעקו, אבל זה, אני מאוד 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 מופתע, אם הם יצליחו לקחת את הסדרה הזאת. אני חושב שיש פה פייבוריטית גדולה, הרבה יותר גדולה ממה שהייתה במשחקים הקודמים, ומכבי צריכה לבוא ואתה, אם הם יראו מפוקסים.
אוקיי, אבל בוא נסתכל מעבר לפינה, אחרי הפועל תל אביב, נגיד אתה אומר מכבי פייבוריטית, ותיקח את הסדרה. מה הלאה? זה קבוצה שיכולה לקחת את האליפות?
מה זה יכולה? יכולה לקחת אליפות. יצא לה גם לא רע, שבחצי גמר אמורה לחכות להרצליה הפועל חיפה, שתי קבוצות, הפועל חיפה כמו לתה הבלחה לדעתי, קבוצה טובה, אבל לסדרה שלמה זה לא מספיק. הרצליה בינתיים באיזה ליהו שנה התבטלה. הרצליה קבוצה מעולה, ובינתיים איכשהו במצ'ה שלה עם מכבי זה לא הוכיח את עצמו. חולון, שאם מכבי הייתה מנצחת, הייתה מחכה לה בחצי גמר, זה כבר מצוקה הרבה יותר קשה. אממה, חולון וירושלים שאמורות לחכות בגמר, אלה קבוצות שוות לחלוטין למכבי תל אביב במקרה הטוב. והאליפות שלו מונחת, כל אחת מהשלוש לדעתי יכולה לראות עצמה כמועמדת ריאלית לקחת אליפות.
אני רוצה לחזור למה שהיה עם אנטי זיזית, שהבנתי שירד גם רופא מהיציע לסייע במחר, הוא בלה את לשונו, כתוצאה מהמכה בחלק האחורי של הראש.
אני, להיכנס למונחים כאלה, אני לא בטוח, אני, לפי שאני מבין, זה מה שאתה אומר הוא נכון. אני חייב לציין שהוא באמת היה שם פעולה של מרקל צו, פותחים את הפק, זה יראות, זה לא... שלא באמת לא בלט הלשון, ולחלץ את הכל כדי שיהיה לו נתיב אוויר, אז לפי מה שאני מבין, ממש שניות אחרי שזה קרה, כל הדברים האלה קרו, חייבים גם לציין שהיה דרמה שם לא קטנה, שמאחורי הקצה של הפועל חיפה, בדיוק כמה שניות אחרי זה, זה אחד מהאוהדים שם התמוטט.
הייתה אוהדת מאחורי זה, ואוהד במושבים על הפרקט.
כן, ממש, היה שם כאילו כמו התעלפויות, והיה לא נעים לראות כל הסיפור הזה. שמה, אני ראיתי לפני כמה חודשים, היה לפני הפועל תל אביב ירושלים בגביע, את הצלם של הפועל תל אביב שהתמוטט, שכמעט עם שני פעמיים דום לב ויצא מזה. אנחנו עוברים רגעים ממש לא פשוטים העונה הזאת עם כל הדברים האלה.
איך זה השפיע על שחקני מכבי תל אביב? כי ראיתי סקוטי בחר.
דיברתי עם שחקן מכבי תל אביב לפני חצי שעה, כן? דיברתי חצי שעה, סיימתי שיחה עם שחקן מכבי תל אביב. זאת אומרת, תשמע, עד המחצית, רק מאוד וכמה דקות, לא היה לי מושג כמה. פשוט לא הסתכלתי, במחצית ירדנו, זאת אומרת, קצת התאוששנו, דיברנו עם, כבר הגיע, היינו בקשר שם עם ג'יזי, שהכל בסדר, אבל הוא אומר, היה לנו מאוד מאוד קשה מבחינה נפשית, להביא את עצמנו לרמת אגרסיביות במשחק הזה, הוא אומר, והפועל חיפה, הוא אומר, ניצלו את זה, הם הריחו את הדם, כמו שאומרים, הריחו שאנחנו פגיעים, והם היו שם, הוא אומר, וכל הכבוד להם שהם ידעו לעשות את זה. הוא אומר, אבל, הוא אומר, אנחנו...
למה לא הביאו להם מסר, ולמה חיכו למחצית?
מה זאת אומרת, כלומר, זה קרה 3 דקות, 3-40 לפני המחצית.
לא, הוא אומר, במחצית, איכשהו היה איזשהו שיחה, התחלנו להביא מה קורה סביבנו.
כן.
הוא אומר, אבל, הוא אומר, גם ההודעה שג'יזי בסדר, הגיע איפשהו לקראת אמצע הרבע הרביעי, הוא אומר, גם קצת תוששה, אבל הוא אומר, את הכוחות הפיזיים, את האגרסיביות, את האינטנסיביות של משחק לא היה לנו. הוא אומר, הוא סיפר לי שהוא היה איזשהו מקרה, שחקן של הפועל חיפה נתקל בו, בהערכה, הוא ממש חשש, יש להם איזשהו חשש מסוים, שאתה רואה דבר כזה בעיניים שלך, זה דבר שקורה.
בוא נדבר רגע על הקטע ש...
ההחלטה
להמשיך. מה שאני הבנתי זה ששלומי פרי שוחח עם אנשי שתי הקבוצות, שביקשו באמת זמן להתחמם, 5-7 דקות, אבל הנטייה הייתה באמת, זאת אומרת, לא היה אכפת לשתי הקבוצות, מה שאני שומע, שהמשחק יידחה להיום. זאת אומרת, הקטע של באמת להפסיק אותו ולדחות אותו להיום.
תראה, בוא נגיד ככה, זה לא שהדבר, מה שאתה אומר, היה על השולחן ואמרו להם, חבר'ה, בוא נמשיך היום. זה, ממה שאני יודע, זה לא באמת היה שם בדיון. ואנחנו מכירים את העולם הספורט, אני ראיתי גם מקרה כזה לפני כמה שנים, במשחק שהייתי שחקן של מכבי חיפה, קיבל מכה בראש, איבד את ההכרה, פונה לבית חולים, המשחק המשיך אחרי כמה דקות. זה מקרה נורא, המשחקים האלה ממשיכים, כולל בחס ושלום משחקים שתחנים מפונים ומתים בדרך, כן? המשחקים ממשיכים. עכשיו, אני מבין את כל הקושי ואת הדברים האלה, עצם, ופה אני חושב שיש צריכים להגיד כן איזשהו ביקורת על המנהלת, יש איזשהו חוק. המנהלת לא אמורה לבוא ולהתחיל לדון עם הקבוצות, כן להמשיך, לא ש... אם היו באות שתי הקבוצות ביחד ואומרות, תקשיבו, אנחנו לא יכולים להמשיך ביוזמתן, לדעתי היה מה לדבר. פה הפוך, המנהלת לא אמורה לבוא ולהציע, בוא נעשית את המשחק הזה. זה לפחות בעיניי, עם כל הצער וכל האנושיות שמסביב לדבר הזה, אלה דברים שקורים במשחק ספורט, במיוחד עם מגע, ו...
אגב, אם מכבי תל אביב מגיבים למה שאמרתי, לא התייעצו עם המאמנים, השופטים אמרו למאמנים שיש 5 דקות חימום ואז חוזרים. מה שאני הבנתי זה שלומי פרי דיבר עם רגב פנן, מאמן הכושר של מכבי, והוא אמר אני צריך 5-7 דקות, וכך גם בחיפה, אבל גלדסטון אומר שלא כך הם פני הדברים.
לפי מה שאני מבין ויודע, לא באמת הייתה אפשרות להמשיך למשחק ביום אחר.
למה? בגלל הצפיפות?
לא, אני לא חושב שזה גם בגלל הצפיפות. יכלו, אז היו מתחקים היום, והיו מתחקים את הפלייאוף ביום שישי. לא היה קורה כלום, זה לא...
ברור שלא היה קורה כלום. שוב, אני ממשיכה תגובה שבסך הכל למאמן מכבי, כך גלדסטון מספר לנו, אמר לצוות שלו, הודיעו לו, כאילו השופטים לא התייעצו, אלא פשוט הודיעו לו, אין למכבי שום טענה, אבל זו המציאות כפי שהם רואים אותה.
לפי מה שאני יודע, מה שגלדסטון אומר, זה נכון לחלוטין, ואני חושב שזה גם נכון, כי אנחנו מתחילים, כולנו זוכרים את מה שקרה במקרה שונה לחלוטין, במשחק כשנה שעברה בין חולון לגלבוע גליל עם האורות.
כן, אבל אתה יודע, אם עוצרים את המשחק הזה ועושים משחק חוזר ומכבי לא מפסידה אותו, אז היא לא מאבדת את היתרון בטיעות מול ירושלים.
נכון, יש פה חשיבות. הדעה שלי היא לא כך דעה, בוא נגיד פופולרית, לבוא ולהגיד עכשיו שהיו צריכים להמשיך לשחק, אבל זה המציאות, אני חושב ש...
כן, אבל לא, אנחנו רגע, אנחנו לא נמצאים בנו על קרב, זו תחרות ספורט בסוף, אוקיי? ובסך הכל שקורית טראומה כזאת, ושוב, אנחנו יודעים ששני אוהדים לפחות נזקקו לטיפול רפואי, אז באמת הייתה טראומה, נכון שצופי הטלוויזיה, בזכות העבודה של ערוץ הספורט, לא נחשפו לכל מה שהיה שם, וטוב שכך, למדו מהקטע שמה שקרה ביורו, אבל היה שם רגעים קשים, ואם המשחק היה נדחה להיום, או ליום שישי, או לכל יום אחר, כלום לא היה קורה, שקדי, תסכים איתי.
אני מסכים איתך, ושוב אני אומר, זה נכון, ועדיין לא קרה שום דבר שהמשחק הזה המשיך.
אוקיי. שקדי, תודה. על המשחק נדבר יותר מאוחר. רק נזכיר שהפועל חיפה ניצחה 123-114 אחרי שתי הערכות, אבל נדבר יותר מאוחר על כך. המון תודה, שקדי. אנחנו עכשיו עם יניב טוחמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, מה
העניינים? בסדר, לפני שאנחנו מדברים על המשחק היום של באר שבע, מתארחת בהפועל תל אביב, אבל לא יהיה קהל ולהפועל תל אביב לא, בגלל עונש משחק ללא קהל. קודם כל, מה אם זו סווה? אני שומע וקורא, לא יודע עד כמה זה נכון, שפנו כבר ללגיה ורשה והם רוצים את הבן העובד חזרה.
תראה, בסיבוב הקודם שהיו שמועות וידיעות כאלה בפולין, אני הייתי בטוח שאלונה לא תעשה טעות ותחזיר אותו שוב. עוד הפעם, לא בקטע המקצועי, כמובן, אחד הזרים הכי טובים ששיחקו כאן, בטח בשנים האחרונות.
אבל זה לא הולך בחבילה נפרדת.
אז אני אומר, נו, התחלתי להגיד, יוני, אמרתי, אחד השחקנים זה, אבל אמרתי שהיא לא תעשה את הטעות הזאת, למה התכוונתי, יוני? אני, הדעה שלי, שחדר הלבשה של הפועל בר שבע, מאוד בריא, ומאוד מקצועי, אבל הם בטוחים, שעל רקע זה שיש להם, היום הרבה, בניגוד לפעם הקודמת שהוא שיחק, יש היום הרבה שחקנים עם אופי, שחקנים שהם פיגורות, שחקנים שז'וסואה לא יכול להתנהג איתם, כמו שהתנהג בפעם הקודמת, שבאמת היו בהפועל באר שבע המון שחקנים זוטרים, המון ילדים, המון כאלה שהוא היה לו קל לטפס עליהם. אז לכן אני אומר, כל ההקדמה הזאת נועדה כדי להגיד לקופמן ולמאזינים, שאני לא פוסל לגמרי את הדיווח הזה. אני מודה שלא התעמקתי היום יותר מדי בזה, היו לי דברים אחרים לעסוק בהם בתחומים אחרים, כי אתה יודע, יש רן זהבי ויש מכבי תל אביב ויש הרבה דברים.
תגיד,
אבל עוד משפט.
זה אומר משהו על ברדה?
מה זה אומר?
ממשיך, אולי ברדה רוצה אותו, אולי...
אלונה ברקת רוצה שברדה ימשיך נקודה. אתה יודע, אני שומע...
כמאמן? מדברים, כמאמן? מה? כמאמן?
כן. כן, מאוד.
אני לא יודע, אבל מה, השאלה, אתה יודע, זה גם שהציעו לי דייט עם ג'וליה רוברטס. השאלה מה הוא אומר.
אבל הוא כן אימן את הקבוצה חצי עונה.
אימן את הקבוצה חצי עונה, השאלה אם הוא רוצה להיכנס לאורח חיים הזה.
לא, אני לא חושב שהוא רוצה, אבל הוא גם לא רצה לאמן אחרי רוני לוי, והוא אימן. אז אתה יודע, אלונה, יש לה השפעה. אני לא יודע אם אליניב יבוא ויגיד בסיום העונה, אז אני לא רוצה בשום אופן. היא מאוד מאוד מרוצה ממנו כמאמן, להזכיר לכם...
לא, שאלה, טובמן, קיבל... שאלה שאתה יכול לתת לי תשובה עליה, אם הוא אומר לה, הרי אנחנו יודעים שהוא לא רוצה, ואם הוא אומר לה, אני לא רוצה, אז היא אומרת לו, אוקיי, אז אתה סיימת את דרכך בבאר שבע, או שתיתן לו, כי הוא שובר לה את המילה, אם היא מאוד מאוד רוצה...
לא, בשום אופן, היא לא תוותר עליו.
לא תוותר
עליו. אבל אני רק אומר שאני יכול להגיד לך, יוני, ואתה כמוני היית ריפורטר המון שנים, והיה לך קשר ישיר עם מאמנים, אני עובד מולו, ואני חושב שאם הוא לא יאמן, אני חושב שאנחנו מפספסים מאמן טוב. אני חושב שזה אחד האנשים עם האינטליגנציה הרגשית הכי גדולה שפגשתי. אני חושב שחדר ההלבשה של הפועל באר שבע יותר עמוס באגו, מאשר במכבי תל אביב ובמכבי חיפה. במכבי תל אביב ובמכבי חיפה יש הרבה היררכיה, יש שחקנים צעירים, יש שחקנים, אתה יודע, בלבל שונה. הפועל באר שבע זה באמת 20-22 שחקנים שהם כולם באותה רמה ועם אגו. אני חושב שאליניב ברדה עובד יפה מאוד, ואתם רואים שאנחנו שלושה מחזורים לסיום העונה, ועדיין אין אלופה, והוא בגמר גביע נגד קבי חיפה. הוא יכול היה להיות, אני אומר, יכול היה להיות, כי אני לא מאמין שהוא יסכים, אבל אלונה מבחינתה בנקודת הזמן הזאת, היא רוצה אליניב ברדה עונה הבאה כמאמן. אם הוא יבוא ויגיד, אתה יודע, ישיר מבט ויגיד לאלונה...
זה יכול להיות שזה מתחבר לג'וסואה, שהיא מביאה לו שחקן סוג של אקס פקטור, כמו שאתה אומר.
אני לא חושב שזה מה שיגרום לו לרצות להישאר, ואני לא חושב שזה מה שיגרום לו לרצות לא להיות מאמן. אני חושב שאם אתם זוכרים, גם ל... לג'וסואה הייתה גם תקרית עם אליניב ברדה, שזה באמת היה אחד השיאים להגיע למצב של הריב עם אליניב ברדה. אני לא חושב שהוא יגיד לה, אני לא רוצה אותו, כן רוצה אותו, בגלל שאת מביאה לי אותו, אני אלך או אעזוב. זה הרבה יותר גדול. אליניב ברדה הוא בחור חכם. למאמן יש תאריך תפוגה, ברור. למנהל מקצועי יש יותר זמן. עדיף לו להיות מנהל מקצועי ולא מאמן. אבל עוד פעם, אמרתי לכם, מהצד של אלונה,
כן.
אתה יודע למה קופמן קצת הופתע מהמשפט הזה, מהצד של אלונה, תן לה עכשיו את הדף, תגיד לה, תחתמי, אליניב מאמן הקבוצה בעונה הבאה.
בריאותית הוא יכול?
מה?
בריאותית הוא יכול?
למה לא? מה, הוא עושה את זה עכשיו גם?
הוא עושה את זה עכשיו, עד כמה שאני הבנתי, עד כמה שאני הבנתי.
כל אחד מאיתנו יכול לחטוף משהו, מה הבעיה?
כן, אבל יש כאלה שכבר עברו אירוע, אז הם מועדים יותר.
אז יכול להיות שאלה שעברו אירוע יודעים יותר מה יש להם בפנים, ואנחנו פחות.
טוב, אני לא מבין בדברים האלה, תדע.
אתה מבין בהכל.
לא, לא, בזה לא. תגיד, יש לך הרכבים של המשחק היום של נגד הפועל תל אביב?
כן, אבל אני צריך לפתוח את זה. אתה רוצה לחכות?
אז תפתח, כן, תפתח.
מה? לחפש את זה, חכה
שנייה. אני מבין שספורי בהרכב של באר שבע, מיכאל הספסל.
כן, בוא נתחיל מהפועל תל אביב, אני לא בטוח שזה, אני מקריא מהאתר של ההתאחדות, ושם אין סדר.
כן.
שטקוס, גוטליב, דוידה, פלומה, בן ביטון, ליידנר, דן אייבנדר, שוב לא לפי תפקידים, ינקוביץ', למקין, כמובן הוא בלם, ועומר סניור ושלומי אזולאי. פועל באר שבע, אני אנסה להיות יותר מדויק עם התפקידים, למרות שגם פה לא כתוב. עמרי גלאזר, אור דדיה מגן ימני, בלמים טיבי וויטור שחוזר להרכב מצהובים, אביב סולומון הוא מגן שמאלי, כי לופז לא משחק, קלטינס ובריירו הם בקישור האחורי, ביחד עם ספורי, כמו שאמרת, ואספריה, אנסה ומרמנטיני. הפועל באר שבע עדיין, אתה יודע, רוצה להוציא משהו מהסיפור של מרמנטיני, שלא תרם לה שום דבר.
זה לא יאומן, איך היא כל פעם נופלת.
על הכיפק. טוב, אנחנו חייבים לעוץ ולרוץ. תוכמן, תודה.
ביי לכם.
יש לנו גם את החוב של הרכב של מכבי תל אביב, אז פרד, ג'רלדה, סבורית, נחמיאס, בלטקסה, שמיר, גולסה, קניקובסקי, קובס, אלמוג ופריצה. אנחנו בינתיים עם עמית צמחון, אפשר לומר כוכב, הפועל חיפה. אהלן, אהלן עמית.
אהלן, מה שלומכם?
יופי, כל הכבוד באמת עם 41 נקודות. אתמול במשחק בניצחון שלכם 123-114 אחרי שתי הערכות, אי אפשר להתעלם מהאירוע שהיה עם אנטזיזיץ' שנפגע, ובאמת את הדרמה על הפרקט שאתם הייתם סמוכים לה ועד שהוא נלקח לבית החולים. איך באמת מצאתם את הכוחות, אתה יודע, לחזור למשחק?
כן, לגמרי, זה לא משהו שרואים כל יום, הפציעה שהייתה לזיזיץ' אתמול. באמת זה בתור שחקן, אתה יודע, זה מביא לך איזשהו שוק לראות דבר כזה שתם במגרש. אני רואה בן אדם כזה גדול נופל עדך ובמצב כזה, גם שאתה לא יכול לעזור לו בעצם, לא יכול כלום. אבל שמחתי לשמוע היום בבוקר באמת שהוא יצא מהבית חולים והוא מתאושש והמצב שלו יותר טוב. באמת שמח לשמוע את זה ומאחל לו מפה עוד פעם בריאות שלמה.
תגיד, לגופו של עניין, אם אנחנו מתנתקים, ניצחתם בגלל זה?
אני אישית לא חושב, אני חושב שהגענו מרוכזים מהרגע הראשון. תשמע, כמו שהשחקנים שלהם היו בשוק ממה שקרה, גם השחקנים שלנו היו בשוק ממה שקרה, והיינו באלם והמשחק...
כן, אבל הם איבדו שחקן, אתם לא איבדתם.
כן, אבל אתה מדבר אם בגלל זה זה קרה, אני לא יודע להגיד לך, והאמת שזה גם לא מעניין אם זה קרה בגלל זה או לא. מה שקרה, קרה אתמול, ואני שמח שבאמת הצלחנו לנצח ולהראות אופי ולהישאר במשחק הזה, ולנצח אחרי שתי הערכות. ברור שאני לא מאחל דבר כזה לאף אחד, ומאחל לא רק בריאות לזיזיץ', אבל אני לא חושב שזה הסיבה להפסד.
תגיד, איך זה לקום בבוקר עם 41 נקודות אחרי משחק?
זה לא לישון הרבה בלילה, לא ישנתי הרבה הלילה, אבל באמת זה חוויה ומשהו שאני ככה אקח ואזכור איתי לכל החיים, במיוחד שזה באמת היה ביום הולדת של אחי זיכרונו לברכה, זה משהו ככה שזה מין רגע שאני מנציח ואזכור אותו באמת לאורך כל החיים.
אחיך הלך לעולמו בגיל 44, ואחרי 41 נקודות, רצית גם את 44.
לא, לא מדויק, הוא הלך לעולמו בגיל 14, אתמול הוא היה אמור להיות בן 44.
עכשיו הבנתי. אבל 41 נקודות זה גם סי מדהים, ואני שמח שזה סי של כדור סלן שגדל כאן, ולא שחקן זר, כי בכל אופן אנחנו בליגה הישראלית, למרות שהיא נראית אחרת. איך, אתה יודע, איך באמת אתה יודע שאתה בתוך כדי משחק, שאתה במאזן נדיר?
הרגשתי אתמול חם באמת, ואתה יודע, החברים שלי לקבוצה מצאו אותי אתמול וראו שאני חם, ובאמת כיוונו את זה שהכדורים יגיעו אליי, ואתה יודע, בלעדיהם זה לא היה קורה, ובאמת אני רוצה להגיד להם תודה בהזדמנות הזאת שעזרו לי להיות שותף לערב היסטורי, באמת זה עבודה קבוצתית.
כן, זה גם 41 נקודות, גם מול מכבי תל אביב, גם עם הסיפור המשפחתי, גם זה שיא קריירה שלך, אני מניח, נכון?
כן, לגמרי, זה היה ערב מאוד מרגש עבורי ועבור המשפחה שלי, אתה יודע, מאוד התרגשנו, ובאמת זה היה חוויה לדעתי הכי גדולה בקריירה שלי, וזה גם אחת הסיבות שאני משחק את המשחק הזה. האמת, אחי זכרון לברכה היה גם שחקן כדורסל, ובאיזשהו מקום אני רואה את עצמי ממשיך את הדרך שלו, ואני פשוט שמח שהייתה לי את הזכות הזאת לעשות את הדבר הזה אתמול.
תגיד לי עוד דבר, אתה יודע, אני מסתכל באמת, אני מכיר אותך כמה שנים טובות בקריירה, ואנחנו רואים מה אתה עושה במשחקים, ואתה לא מגיע לנבחרת. אוקיי, תסביר לי את האירוע הזה.
אני חושב שלא אני צריך להסביר לך את האירוע הזה, צריך לשאול אותו אנשים אחרים.
כן, אבל אני אומר, אתה יודע, מתחילים לשאול וזה, מתחילים, ספר לי סיפורים, אתה יודע, כל אחד עם הגדות עם של זה עצמו. אבל איך זה, מה אתה שומע? מה לך אומרים?
אני לא שומע, לא, אתה יודע, אני לא צד בעניין הזה. אני ברגע שקוראים לי, תמיד הגעתי, תמיד התייצבתי, תמיד הופעתי לכל הנבחרות. בשנים האחרונות משום מה אני, זה לא קורה וחבל לי על כך. אני לגמרי חושב שיש לי חלק מזמן בנבחרת, אבל מישהו חכם לימד אותי פעם שמה שלא בשליטתי אין לי מה להתעסק בו יותר מדי.
אולי זה
לא בשליטתי.
שמחון, אולי זה נובע מזה שאתה מקפץ כל שנה שנתיים לקבוצה אחרת?
כל שאר השחקנים בנבחרת נשארים כל החיים באותה קבוצה.
לא, לא, אני אומר, אבל לך יש נדמה לי זה 12-13 קבוצות.
אבל בין כמה הוא ובין כמה אחרים?
הוא יהיה בנובמבר בין 33, נכון?
יפה, נו, אז יש ניסיון. אחרים גם קפצו.
אני לא חושב שיש לזה שום משמעות. באמת, מי שמכיר אותי ורואה אותי ורואה איך שאני משחק עם הלב ועם הנשמה שלי, יודע כמה חשוב שחקן כזה לנבחרת ישראל. אני לא חושב שאני צריך להגיד את זה, אבל מי שמכיר אותי באמת ורואה אותי משחק, יודע את זה.
על הכיפק, תשמע, לא רוצה בערב כזה של סי שלך, ומה שקרה עם, סליחה, עם זיזיץ', באמת להתמקד בעבירות שהשופטים לא ראו כאשר המשחק היה ב-90-90. אתה יודע, זה לא נערבב מה שנקרא שמחה וססון, אבל ככה זה שופטים, זה מה שאתם תראו גם בפלי אוף. תשמע, תנצור את הרגע, היה ערב גדול מבחינתך.
תודה רבה, חברים.
מצליח, שמור על עצמך.
תודה.
אנחנו עכשיו עם הטור של דני.
ועכשיו, הטור של דבורין.
לפני 3 ימים, כאשר מכבי חיפה הגיעה לבאר שבע, היא ידעה שנותר לה צעד אחד בלבד כדי לזכות באליפות. לאחר ההפסד 0-1 שספגה בטרנר, עדיין נותר לה אותו הצעד, אבל צריך לדעת לעשותו. הערב יערכו הירוקים את מכבי תל אביב, ואין כל ספק שלא מצפים להם חיים קלים, כי כפי שהפועל באר שבע לא רצתה לראות מול עיניה את חיפה חוגגת אליפות, כך גם מכבי תל אביב תעשה כל מאמץ אפשרי כדי לשוב הביתה עם 3 נקודות. נוכח היריבות המרה שביניהן, ומשום שמכבי חיפה לא בכושרה המיטבי, ספק גדול מאוד אם נראה משחק גדול, הוא דווקא עלול להיות מאבק טעון בעצבנות ורצוף בקרבות מגע בלתי פוסקים. בקיצור, החשש שלי הוא שנקבל פחות כדורגל ויותר מלחמה. אחרי הכל צריך לזכור שגם לקבוצת מכבי תל אביב הרחוקה מאוד מלשכנע, זו הזדמנות לשחק על הכבוד העצמי, ומבחינתה מה טוב אם אפשר יהיה לקלקל למכבי חיפה את החגיגה. זהו לכן משחק פתוח לחלוטין, כל תוצאה בו לא תפתיע. אני משוכנע שברק בחר השתדל בימים האחרונים להסביר לשחקניו שההפסד אותו נחלו בבירת הנגב אינו סוף העולם, שהשחייה בכתר בו תבוא אם ירגעו ואם לא ייכנסו ללחץ מיותר. לחץ תמיד ישנו בספורט תחרותי, השאלה היא רק כיצד אתה מנפתו ומסוגל להופכו משלילי לחיובי. אבל לא נשכח שלמכבי חיפה 6 נקודות יתרון על פני המקום השני בטבלת ליגת העל בכדורגל. 6 נקודות הן לא מעט. לפיכך תלויה הקבוצה אך ורק בעצמה. אולי במידת מה היא שילמה ביוקר על כך שהתייחסה כאל עובדה לדעתם של רבים שהאליפות מונחת בכיסה. כפי שציינתי כאן בשבוע שעבר, היא אכן מצויה מרחק של נגיעה ממנה, אבל שום קבוצה לא רוצה שחיפה תעשה אותה על גופה. ומכבי תל אביב, היא בוודאי תרצה ויכולה להוכיח שמה שהצליח בשבת האחרונה להפועל באר שבע, יצליח הערב גם עבורה. דבר אחד ברור, יהיה מעניין.
הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
שמעון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, חברים.
בוא תספר לנו באמת מה קורה שם, מה האווירה, מה התגרות, כמה אנשים ברחו באוויר.
אני כן, אני בחוץ, אני בכניסה לאצטדיון, אני חייב להגיד לכם ש... קודם כל, השחקנים עכשיו של מכבי תל אביב עולים לחימום, אבל אני יכול להגיד לכם שהייתי בסמי עופר בלא מעט משחקים רציניים, מרכזיים, רגישים, אבל שטח כזה סטרילי לא היה מעולם. אין מעבר לאוהדי מכבי תל אביב, רק מצד מצוים, וכל האזור של אוהדים של מכבי תל אביב מגודר עם עשרות אנשי אבטחה, שוטרים. יש באמת הפרדה מוחלטת בין הקהלים, משהו שלא רגילים לראות הרבה במשחקים, בטח לא מהסוג הזה. נכון שמכבי חיפה אמורה לחגוג אליפות, ויכול להיות שזה יהיה כבר הערב, אבל גם העולים של מכבי תל אביב הגיעו, ויש פה באמת תכונה של, אתה יודע, של משחק עם יריבות גדולה מאוד, ולא מהתועדים של מכבי חיפה בחוץ, עם שירים ודגלים והתרגשות.
תגיד, אתה רואה שהגיעו אוהדים מ-4,000 שלא יוכלו להיכנס, שיעמדו בחוץ ונסו...
אני לא יודע להגיד לך.
כי הרי אתה יודע, חלק מ-4,000 האלה, אותם אוהדים שעומדים מגב לשער בלי חולצות, אז מה זה משנה?
כן, זה של הקופים. כן, נכון. אבל אני יכול להגיד לך שיש פה... הרבה מאוד אוהדים, אני עדיין לא יכול להגיד לך בדיוק כמה יש פה, כי הרבה נכנסים, ואנחנו נמצאים גם עדיין הרבה זמן, כמעט שעה לשריקת הפתיחה, ואוהדים עדיין בחוץ, ושותים פה בירות, ואוכלים המבורגר, ושרים בחוץ.
כמה אוהדים אמורים להיות באצטדיון?
רגע, יוני, יש סוסים?
היום אמורים להיות משהו בסדר גודל של 22,000 סוסים באצטדיון.
אלבז, יש סוסים?
סוסים?
סוסים, סוסי משטרה.
כן, יש לו
100. סוסים אנחנו אוהבים. טוב, כל עוד הכל תקין והכל מפוקח.
כן, אבל באמת שאני לא רואה גם, אתה יודע, בלגן בין מחנות האוהדים. יש הפרדה, כמו שאמרתי, גם אוהדים של מכבי תל אביב ראיתי שעברו באזור של אוהדים של מכבי חיפה, זה רגוע, זה לא...
בסדר, אתה יודע, זה רגוע עד ששומעים את השריקה.
לא, למה יוני, בדרך כלל יש תקרות גם לפני, וגם משטרה נכחה ברכבת לאוהדים שהגיעו ממקומות אחרים.
עשו עבודת הכנה טובה, תגיד, אגב, כשאתה הגעת לאצטדיון, עשו לך גם בידוק ביטחוני?
לא.
סדרן יכול לעשות בידוק ביטחוני?
לא יודע, אני שואל, במשטרה, בחוץ מותר למשטרה לבדוק.
המשטרה אבל לא בא, זה סדרנים.
מעגל בחוץ מותר להם הכל, אני שאלתי את ה...
כן, אז אני אומר, זה סדרנים.
לא, זה המשטרה צריכה לעשות.
נכון. תגיד לי, אלבז, בוא נדבר גם על קבוצות אחרות, אם אני כבר תופס אותך. מה קורה עם סכנין? סכנין הודיע להם שהוא לא ממשיך?
לא, סילבס לא מודיע להם,
וסילבס,
אתה יודע,
טיפה
וכיוון שאבו יונס יודע באמת ש... הוא יהיה המאמן בעונה הבא, אבל כנראה, אתה יודע, כל ההשתאות הזו גם סילבס מבין, כנראה, שהוא לא ימשיך בבני סכנין בעונה הבאה. מה הסיבה? אין פה איזה תשובה חד משמעית. יכול להיות שבבני סכנין לא מתרשמים רק מהתוצאות, אלא הם רצו אולי לראות אולי כדורגל אחר, אולי כדורגל יותר שמח.
די כבר עם הדברים האלו, אין כוח לשטויות האלו.
הם רוצים כדורגל שמח.
הם מאוכזבים שהם לא פיתרו מאמן, זה מה שהם
מוכזבים. למה לא פיתרו? פתאום פיתרו.
קודם כל אני חייב להגיד
ש... את סילבס.
אני חייב להגיד שבני סכנין פגעו השנה, גם בשרון מימר וגם בחיים סילבס, כל אחד מהם עשה עבודה טובה יותר מהשני, שניהם זה הצלחה ענקית, ובני סכנין היא הצלחה אדירה עונה, גם מבחינת התוצאות שלה, גם מבחינת המקום בטבלה, וגם מבחינת איך שהקבוצה הזאת נראית. אבל כנראה שזה לא מספיק, ובני סכנין אולי אוהבים אולי את החיים היותר קשים כדי באמת להקשיר מאמן.
לא, היה להם, תשמע, אני זוכר, אם אני זוכר נכון, את צי המאמנים שלהם, זה היה בעונה של ההוא עם השניצלים. אתה יודע, שכחתי את שמו, ברזילאים, אני זוכר נכון, גם יהודי. אז היה זה 6 מאמנים, 5 מאמנים, אולי בעונה הבאה הם ישברו את השיא הזה, אני יודע, תמיד שיאים, טבעם, אתה יודע, להישבר.
נועדו להישבר, כן.
כן. קריית שמונה, בינתיים סלובו עושה עבודה גדולה.
עשה עבודה ענקית, אתה יודע, בפלייאוף התחתון ראינו...
5 ניצחונות יש לה בפלייאוף, כן?
נכון, ראינו את קריית שמונה מעל, מעל כל קבוצת הפלייאוף, מנסחת בצורה מרשימה משחק אחרי משחק, אבל אתה יודע, אחרי שאיזי כבר הודיע שסלובו לא ממשיך, ושמנחם קורצקי ימשיך, הוא כבר, גם אם הוא רוצה, הוא לא יכול לחזור בו, למרות שאני בטוח שעכשיו איזי אולי מבין בתוך תוכו שהוא עשה טעות שוויתר על סלובו, אבל עדיין, אתה יודע, קריית שמונה צריכה לעבור איזושהי מתיחת פנים בקיץ הקרוב, לקראת העונה הבאה, יש כוונה באמת לעשות לא מעט שינויים, במיוחד בעמדת הזרים שיש לקבוצה הזו, אבל קריית שמונה בכל אופן, אני בטוח שאיזי מבין שהוויתור על סלובו היה יכול להיות טעות גדולה מבחינתו.
טוב, אם יש, אנחנו כאן עד השעה 8, אם יש באמת קצת פרטיות, נשמח לשמוע ממך, לך תבלה, תודה אלבס. אנחנו עכשיו עם אורי עוזן, ספורט אחר, אתה אהלן, ערב טוב.
שלום חברים, ערב מצוין.
אתה פרשן במשחק בין הפועל תל אביב להפועל באר שבע. משחק רק עם קהל באר שבעי, ספורט 2, שידור ישיר 8:30. מה אתה צופה במשחק הזה? אני חושב שבאר שבע עדיפה. באר
שבע, כן, אתה יודע מה, עדיפה, למרות ששוב, גם היא עולה בהרכב, לא בהרכב מלא, בלשון המעטה. למרות שמיגל
וקטור חוזר הם כבר לא בהרכב מלא הרבה זמן,
נכון, נכון, הם לא, הם שבוע שבר מול חיפה הם כן ניסו, הם בלי ויתור, אבל הם היו יחסית יותר מלאים מקדימה. אני חושב שכל המחשבה של באר שבע עכשיו זה איך להגיע לגמר הגביע גם בסגל מלא, כולם בכושר טוב, ולכן יש הרבה עניינים של חלוקת כוחות, ולדעתי גם עניינים של צירובים, כדי שאף אחד לא יגיע מבחינתם חלילה לגמר הגביע כשהוא מוחק. זו המטרה האמיתית של באר שבע, גם הם מבינים שאליפות זה כנראה לא ריאלי.
לא, אתה יודע, זה היום עוד אם יש איזשהו שביב של סיכוי, 5%, 10%, זה היום, עם חיפה מפסידה והם מנצחים.
יוני, גם אם אתה רואה סנריו כלשהו בעולם, שמכבי חיפה לא לוקחת 3 נקודות עד סוף העונה, אני לא רואה דבר כזה.
ברור, זה ברור לכולנו.
וזה מספיק להם 3 נקודות עד סוף העונה, ואנשים, אתה יודע, יודעים את זה, וגם אני לא נראה לי שבאר שבע תיקח 9-9 בכל מקרה, אז באר שבע במשחקים הקודמים, לא עכשיו.
שאתה רואה שספורי, שדור מיכה לא בהרכב, ספורי, מה אתה מבין מזה?
לא יודע, אני רוצה להחזיר את ספורי לעניינים, הוא עושה עונה מעולה, הוא גם הכוח שלה במצבים נייחים, והוא גם יכול לתת אל ברדה, הוא ומיכה יכולים לשחק ביחד. היום יש 4 שינויים בהרכב, גם אבו עביד היום... לא בסגל, בגלל ההרחקה, סולומון במקום לופז ואספריה פותח במקום חתואל, זה ביחס למשחק הטוב של באר שבע מול מכבי חיפה.
לופז היה מצטיין בדשא במשחק עם מכבי חיפה.
נכון, הוא שחקן מצוין, והוא היום לא...
אבל סולומון לא פחות טוב. סולומון לא פחות טוב, הוא לא קיבל את ההזדמנות
שלו. אני חושב שמגן, בעיקר שחקני הגנה, אם הם לא מקבלים הזדמנות רציפה, אתה יודע, כמה משחקים, אז הנה היה הרבה ענייני תאום. לכן אני חושב שסולומון, אם בבאר שבע חושבים גם על שנה הבאה...
כשברדה נכנס לתפקיד, סולומון היה המגן שלו, ואז ירד לו פתאום ממנו.
כן, כי לופס, קודם כל לופס שחקן מצוין, אבל אם הוא לא ממשיך בעונה הבאה, אני חושב ששוב, סולומון בהחלט ראוי להיות אחד משני המגנים של באר שבע. השאלה אם הוא ירצה, או ירצה להיות ראש לשואלים, כי אין הרבה מגנים שמאלי, אנחנו יודעים שזה אחד המגנים בכלל, זה אחד התפקידים שהוא די חסר בכדור.
דבר איתי על הפועל תל אביב. אתה יודע, מבחינת התקפה אני רואה ששלומי אזולאי חוזר.
לא, שלומי אזולאי הקשר משחק. שלומי אזולאי
הקשר משחק, החלוץ
לא בסגל. אז
זה משאיר אותם, זה משאיר אותם.
לשמחתי הרבה, גם עומר סניור וגם סתיו למקין, זה שני ילדים שאני מעורר.
קובי רפואה, קובי רפואה אמר שהוא ייתן לשניהם את כל האשראי שצריך.
בצדק.
אני חושב שהוא עושה דברי, זה החלטה מצוינת.
אני איתך לגמרי, על הספסל יש גם את ליד רמות, דרך אגב, 3 הגיעו ממכבי תל אביב, וגם תומכי מורדכי, 4 שחקנים שהפועל תל אביב לקחה בגיל נערים ממכבי תל אביב. אריאל כהן היום בהופעת בכורה על הספסל, עוד שחקן מאוד מוכשר מקבוצת הנוער, שבמודע לדעתי גם ויתרה על האפשרות לקחת אליפות בנוער, ובאמת מעלה עמוד שחקנים לבוגרים, שזה הישג אדיר מבחינתה, ואני מקווה ששוב, סתיו למקין באמת עושה דברים נהדרים, אני מקווה שהוא ימשיך גם בהופעה טובה, שוב. אני אימנתי אותו, ואני חושב שהוא אחד הבלגים הכי מוכשרים שגדלו פה.